אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום, שלום, בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. אצלנו העסקים כרגיל, ומה זה אומר העסקים כרגיל? כמובן, ספינות עתיקות, ערים עבודות, עוברים מלאכותיים, תרמוסים ענקיים, נפלאות שכאלו צפויות לכם כאן בשעתיים האלו, שערך רז חסון, שהפיקה אלכס לויקר, שמבצע טכנית אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואנחנו בהחלט מוכנים להתחיל. אני רוצה להכיר לכם סירה, ספינה, בשם מעגן מיכאל 2. היא לא ספינה חדשה, מודרנית, משוכללת, לא בחוד החנית של הפיתוח הימי, אלא נהפוך הוא. היא שחזור של ספינה עתיקה מלפני אלפי שנים, והיא שטה עכשיו. למה להוציא לים ספינה בסגנון עתיק כזה? יפה, שאלה חשובה, ואת התשובה ייתן לנו דיוויד גל, הוא דוקטורנט בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
מה שלומך?
מצוין, תודה.
מצוין. אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה לך להשיט ספינה עתיקה כזו?
בעיקר קצת ללמוד על ספנות עתיקה, על ימאות עתיקה, על קשרים ימיים, כיצד הם התנהלו.
אוקיי, השאלה המרכזית הייתה בעצם, איך שטו בים התיכון נגד כיוון הרוח, נכון?
אכן, זאת הייתה אחת משאלות המחקר שהוגדרו בעת בניית הספינה לפני כשש שנים. פרופסור כהנוב, זיכרונו לברכה, שאל איך הספינות אלה שהגיעו מיוון לחופי הארץ, איך הם חזרו לכיוון יוון? זה נשמע טריוויאלי, אבל הרוחות הרופחות הם ממערב למזרח.
נכון.
במזרח ים התיכון. הספינות האלה הן מאוד, מאוד מוגבלות ביכולתן לשוט במלא הרוח.
בוא תאר לי ספינה כזו, מה יש בה, אלו מנגנונים?
זאת ספינת מסחר, אז היא באורך של כ-16 מטר, רוחב 4.5 מטר. הביאה איתה 12 טון של מטען, זאת אומרת שהספינות האלה שוקלות בערך 20 טון ספינה ומטען. תורן אחד, מפרס מרובע אחד, צוות של 4 אנשים, והם שטו לאורכו ולרחובו של הים התיכון כבר לפני 3,000 שנה. הספינה הזאת שלנו היא מהמאה ה-5 לפני הספירה.
אוקיי, בערך בת 2,400 שנים, משהו כזה?
בדיוק, 2,400 שנה.
כלומר, היא חדשה, היא שחזור, אבל בעצם זה הדגם, נכון?
זה הדגם. והספינות היו מאוד דומות, ספינות אחרות, קצת יותר גדולות, קצת יותר קטנות, אבל התכנון, הצורה הייתה מאוד דומה לכל הספינות, ספינות המסחר באותה תקופה.
אוקיי. אז שוב נחזור, השאלה ששאלתם את עצמכם, שאלת את עצמך במחקר הזה, היא איך בעצם, בהינתן שכיוון הרוח, הרוחות הן ברובן מערביות, אז איך בעצם שטו נגד הכיוון? אז בוא ספר על המחקר הזה, שהוא כולל גם שייט בדגם העתיק הזה, אבל גם שימוש בטכנולוגיות חדשות מאוד, נכון?
בדיוק. מה שחשבנו זה שיש במאפיינים של הרוח בים התיכון, מידה רבה מאוד של שונות. זאת אומרת, הרוח משתנה גם מהבין הבוקר לערב, וגם במיוחד בתקופות המעבר ובחורף, יש מערכות סינופטיות שונות שמתחלפות כל יומיים שלושה, ומביאות איתן רוחות שונות. למרות שהממוצע הוא ממערב, יש כנראה הזדמנויות לתפוס רוח אוהדת בכיוון השני.
שיש לה זמנים קבועים לרוח הזו שבכיוון השני?
בדיוק, אני אתן לך דוגמה. הממוצעים הקלימטולוגיים מראים שלמשל בחודש נובמבר יש שליש מהזמן אפשרות לרוח מזרחית. מה שאנחנו שאלנו, מה זה אומר? האם זה 8 שעות מזרחית ואחר כך 16 שעות מערבית, או יום אחד מזרחית, יומיים מערבית? עם זה אי אפשר לשוט לכיוון יוון, אבל אם יש שני חלונות זמן של 5 ימים רוח מזרחית בחודש, אז יש הזדמנות טובה מאוד להפליג לכיוון מערב. אז מה שעשינו, לקחנו מדגם ענק של מטאורולוגיה, מבנים מטאורולוגיים מודרניים, מדגם של 15 שנה, כל שעה, וכל 27 קילומטר בין סט של נתונים נתונים.
וואו, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד נתונים.
זה בערך 3/4 מיליארד סטים של נתונים מטאורולוגיים. ואמרנו, בתוך הדבר הזה אפשר יהיה לדלות את השונות ברוח.
אוקיי, בתוך הדבר הזה אבל גם מגולם את ההנחה שבניגוד לשינויים רבים שאנחנו חווים, משטר הרוחות באזור לא השתנה כל כך הרבה בין לפני 3,000 שנה לבין ימינו אנו, נכון?
בדיוק זאת השאלה שבלעדיה אנחנו לא יכולנו בכלל להתקדם. ולכן בדקנו את הנושא לעומק, ומצאנו שקודם כל יש מחקר שמבוסס על כתבי עת היסטוריים של גיאוגרפאים, רומים ויוונים, שתיעדו היטב את הרוחות באזור שלנו ובים האגאי, ואפשר על פי תיאור, עונה, לראות שיש זהות רבה מאוד בין הרוחות, משטר הרוחות היום, לבין מה שתיארו הגיאוגרפאים העתיקים. לא הסתפקנו אבל בדבר הזה, ובדקנו גם עם יש מקצוע שנקרא פליאו-קלימטולוגים.
פליאו-קלימטולוגים
של התקופה העתיקה. שמראים לנו שבעצם מלפני 6,000 שנה, בתום תקופה, אחרי תקופת הקרח הקודמת, משטר הרוחות התייצב וכמעט לא השתנה, בוודאות השתנה מעט מאוד ב-3,000 שנה האחרונות.
אוקיי.
את זה הם רואים לפי מערכות הסינופטיות הגדולות ומערכות הסינופטיות הבינוניות שמניעות את משטר הרוחות בים התיכון.
כלומר, הנתונים אומר... שלך, של 15 השנים האחרונות, יכולים להיות טובים ותקפים גם למה שקרה בדיוק. לפני 3,000 שנה.
בדיוק, הנתונים תקפים, ולכן אפשר להתקדם. אז לקחנו את הנתונים האלה ובחרנו 225 נתיבים שחוצים את הים התיכון המזרחי ואת המרכזי, שתי וערב, ואמרנו, אלה בעצם האפשרויות השייט, נתיבי השייט הסבירים ביותר שיכלו לשוט בהם, ועל כל נתיב כזה, השתנו כל יום סימולציה של שייט במשך 15 שנים. זאת אומרת, מעל 5,000 מפלגות סימולטיביות בכל נתיב, וזה נתנו ים של נתונים על השייט, אפשר היה לקבוע אם השייט היה מוצלח או לא מוצלח, אם בן אדם עם ארבע ספנים, צוות של ארבע ספנים, היו יכולים בצורה סבירה לבצע את אותו שייט, וחילקנו את זה לבין שיוטים מעשיים לצוות אנושי, ושיוטים שלא היה סביר שהיו שתים בזה, או שלא היו יוצאים בכלל לשוט בתנאים האלה, או שהיו מפסיקים את השייט באמצע וחוזרים לנמל המוצא או לאיזשהו נמל אחר.
אוקיי. ומה גיליתם אחרי אותם כמעט 5,500 הפלגות וירטואליות כאלה?
בדיוק. מה שגילינו זה שמי שרוצה לחזור מחופי ארץ ישראל או לבנט הדרומי לכיוון יוון, לא יכול לעשות את זה בחודשי הקיץ. זאת אומרת, ממאי עד ספטמבר, באמצע מאי עד אמצע ספטמבר, קשה מאוד. וסביר שהם המתינו לרוחות הטובות שבאות באוקטובר נובמבר או במרץ אפריל אם לא רוצים לשוט באמצע החורף. ובארבעת החודשים האלה, עונות המעבר, יש הרבה הזדמנויות טובות רשות מערבה. זאת אומרת, הם נחשפו ואפשר היה לנצל אותם, ואנחנו סבורים שהימאים הכירו את העונות הטובות לשוט, וידעו לזהות מתי יש רוח טובה לשייט מערבה.
כלומר, זה ידע שפשוט היה להם, או שעבר מדור לדור, או מספן לספן?
זה דברים שעברו בוודאי מדור לדור. אני חושב שספנים התמחו באזורי שייט מסוימים, כמו על הקו מאנטוליה ללבנט וחזרה לאנטוליה או ליוון. הכירו את המגנות, הכירו את משטר הרוחות, כמו שדייג מסורתי שיושב במקום אחד, מכיר את האזור שלו, יודע, מכיר את המזג אוויר, יודע מתי לצאת לים ומתי לא לצאת לים.
כן. אמור לי, מעגן מיכאל 2 זו, אמרנו כבר שהיא שחזור, זאת שבעצם בסוף יצאתם איתה ממש לים, היא שחזור של ספינה ספציפית, נכון? שמתי היא התגלתה?
זאת ספינה שנמצאה בחופי מעגן מיכאל בשנות ה-80, הייתה קבורה מתחת לחול, ולכן היא, רוב הגוף שלה נשמר, נחפרה בשנות ה-50, ואפילו נשמרה, הממצאים נשמרו ונמצאים במוזיאון הכט באוניברסיטת חיפה, והמדידות והנתונים שנאספו היו די מספיק מדויקות בשביל לבנות ספינת רפליקה. והרפליקה שנבנתה על ידי קבוצה גדולה מאוד של מתנדבים, רובם יוצאי חיל הים או בית ספר לקציני ים באקו, הספינה נבנתה בסככה בבית ספר לקציני ים באקו, על ידי אותם מתנדבים שהמחנה המשותף של כולם זה שאף אחד מהם לא בנה קודם ספינה.
אוקיי. מה הביא אותם דווקא לדבר הזה?
מי שרכז אותם זה הפרופסור כהנוב, שהוא היה המשוגע לדבר, וגייס את הכספים ואת המשאבים ואת האנשים לבנות את הספינה, והוא אמר שני דברים, אנחנו רוצים ללמוד איך בנו את הספינות האלה בשיטות שהשתמשו מימים מהם, ויש לה איזשהו מאפיינים מיוחדים של בנייה שהיום כבר לא משתמשים בהם, ואיך הספינות האלה שטו כנגד הרוחות הרווחות.
כן.
אלה היו שתי שאלות. ואותו צוות שמנע את הספינה הוא היום הצוות שמפעיל אותה. הם מתנדבים, כולם בני 70 ומעלה, בלעדיהם לא היה מחקר, בלעדיהם לא היינו מגיעים למסקנות, בלעדיהם לא היינו יכולים להוכיח את תוצאות המחקר על ידי השייט ששטנו לקפריסין וחזרה.
נהדר. טוב, אני שמחה מאוד לשמוע על המחקר הזה וגם על האופנים בהם הוא נוהל, ומאחלת לך הרבה בהצלחה. דיוויד גל, דוקטורנט בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
תודה רבה לך.
לעטלפים תמיד היה שם רע בתחום העברת מחלות, ומאז הקורונה בכלל. כעת ננסה לשים סוף להכפשה השיטתית של הטלפים, ואת זאת נעשה בעזרת הבאט גרל היחידה והבלתי ניתנת לגניזה. הלו, היא הדוקטור מאיה ויינברג, רופאת הטלפים ודוקטורנטית במעבדת הטלפים בבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. היי.
אהלן.
מה העניינים?
העניינים טובים ממש, אני נרגשת לשמוע אותך, אומרת את זה ככה בשידור, כי זו פשוט האמת לאמיתה, והגיע הזמן שכבר כולם ידעו.
יאללה, בואי ננקה את שמם של האטלפים.
בואי נעשה סדר.
טוב.
מה שניסינו במאמר שהתפרסם לאחרונה ב-iScience, זה בעצם לעשות סדר, ולקחת למעלה מ-100 וירוסים שהאטלפים ברחבי העולם מואשמים בנשאות שלהם, בעצם מיותם חיית מאגר למחלה, רזרבואר, זאת האשמה כבדה. זה אומר שהחיה נושאת לכאורה את הווירוס בתוכה במספרים קבועים וגבוהים ומעבירה באופן ישיר לאוכלוסייה אחרת, כלומר לבני אדם. בשביל להיות חיית מאגר צריך לעמוד בכל התנאים האלה. לקחנו רשימה של למעלה מ-100 וירוסים, כולל הגרועים ביותר, אבולה, סארס, מרס, קורונות למיניהם.
כל מה שכיף לשמוע בחדשות שמתם בפנים.
כל מה שמצטטים בכל מאמר בהקשר של הטלפים, ואמרנו בוא נבדוק את העובדות. האומנם הם עונים לכללים האלה של נשאות, ובלמעלה מ-50 מהמקרים, 50% מהמקרים, כולל בנוראים ביותר, קוביד, סארס, אבולה ידידנו, קדחת המורג'ית נוראית, גילינו שזה פשוט לא נכון. זה לא נכון. הם לא מקיימים את תנאי הנשאות. האבולה היא במיוחד קרובה לליבי, כי באמת מה יותר מפחיד, כן? כמה סרטי מדע בדיוני או לא בדיוני נעשו על הדימומים חסרי השליטה האלה מכל פתח בגוף ומוות בייסורים. מה שבאמת מצאו במאמר המפורסם שטבע שהטלפים הם נשאי האבולה וחיות המאגר שלה ב-2005 בתפוצה נוראית, מצא או הטלפים עם וירוס לא חי אגב, רק ב-PCR, הצליחו לבודד חלק מחומצות הגרעין של הווירוס האלה, באיברים פנימיים כמו תחול וכבד, גם לא באיברים שיש להם קשר ישיר להפצה של המחלה, כי בשביל זה צריך רוק או דם או שתן, או את זה מצאו, או הטלפים נקיים לחלוטין מהווירוס עם נוגדנים. אז אם הם נקיים לחלוטין מהווירוס והם עם נוגדנים, מה שכנראה קרה, ספציפית במקרה של האבולה, זה שהם נחשפו לווירוס, כמו חיות רבות ונוספות באפריקה בשעתו, בניגוד ליונקים אחרים הצליחו להתגבר על הווירוס, להתחסן כנגדו, להעמיד נוגדנים ולהיפטר מהווירוס אחר כבוד.
אוקיי, אז למה בעצם אנחנו נוטים להאשים אותם?
כי זה נוח, כי זה קל, כי זה באמת נורא מוזר שיש יונק שהוא כל כך מצוין מבחינה חיסונית ולא מת מאבולה. אז אם הוא לא מת מאבולה, אולי הוא חיית המאגר של האבולה. אז אם הוא חיית המאגר של האבולה, תראו לי את הווירוס באופן קבוע, באוכלוסיות של הטלפים, במספרים גבוהים, זה לא קורה. יצאו לבדיקות סקר, הקריבו מאות, אלפים של הטלפים, אפילו אחוז הנוגדנים, אחוז הטלפים שנחשפו והתחסנו והחזיקו קהל של נוגדנים, עמד על 3%. אלה לא נתונים של חיות מאגר. חיות מאגר מחזיקות בתוכם את הווירוס בסירקולציה קבועה, אדוקה, מתמשכת. אז די. אז בוא נהיה קצת מדויקים יותר. נחזור למאמר מאמר פר וירוס ונראה מה בעצם מצאו שם.
אוקיי, אז זאת אומרת שייתכן שמערכת החיסונית היעילה של הטלפים, שגרמה להם להתגבר על וירוסים כאלה, בעצם היא זו שאולי גרמה להאשמתם.
תראי, זה יפה, כי יש לדברים את המהלך הטבעי שלהם, זה לא ש-it's all evil. כן. נכון שלא אוהבים הטלפים, אבל בתקופה, ב-2005, הידע הגנומי שלנו היה הרבה יותר חסר.
נכון.
ידענו הרבה פחות על היכולות הפנומנליות של מערכת החיסון של הטלפים. אני נותנת לחוקרים את הקרדיט הזה.
אוקיי.
היום אנחנו יודעים הרבה יותר, יש להם מערכת חיסון מיומנת, מדויקת, בת 60 מיליון שנה, שיודעת לעשות את העבודה בצורה מעוררת קנאה. כנ"ל עם הקוביד, שלא הם המקור לקוביד, ומעולם לא נמצא אצל הטלף, הטלף פירות או הטלף חרקים, הווירוס המדויק שגורם לקוביד.
האשמת שווא.
עוד חיית מאגר. עכשיו, לכי ותגידי את זה, תעצרי 10 אנשים מהעשרה ברחוב, וכולם יגידו הטלף הטלף, כי אחרי שהיא יוצאת כותרת גדולה בג'ורנל פופולרי חזק.
1,000 פנגולינים לא הצליחו לשנות את הטלף.
בדיוק כך, שרון יקרה. וזה מתסכל, כי זה לא מדויק, וזה לא מעודכן, וזה גם לא פייר. יש מקומות שלוהגים, ויש מקומות שיוצאים לטווח. אחרי האשמות בוואן בסין, סביב הקוביד, יצאו לטווח של מי יודע כמה אלפים של הטלפים.
באמת?
פוחדים. לא יודעים, לא מכירים, פוחדים, ומשם הדרך לאלימות היא קצרה, כמו שאנחנו יודעים.
כן. אני צריכה לשאול אותך שאלה שהיא נושאת אולי נופח מעט פחות מדעי. המחקר החדש הזה, הוא כולו שייך לטלפופילים כמוך?
זו שאלה יפה, תראי, זה מחקר נחמד שנולד מתוך זה שהעברתי לפני שנה וחודש הרצאה מול משרד הבריאות סביב חגיגות הקורונה. ובתור אשת הטלפים באתי לתת את נאום דרייפוס המפורסם. והיה לי העונג להגיד למיטב האפידמיולוגים בארץ ובעולם, חבר'ה, תפתחו את המאמרים, תראו מה רשום. מצאו וירוס שהוא רק 96% דומה. עכשיו, זה נשמע המון, אבל בווירולוגיה ההבדל כולו עומד על כמה אחוזים השונים. נכון. הווירוס שנמצא אצל הטלפים לא יודע, לא יכול, לא מסוגל להיכנס לתאים של בני אדם. אז זה לא הווירוס הנכון, צריך עוד איזשהו דריבת, עוד איזה מסלול אבולוציוני, זה לא הם, צריך חיית מאגר אחרת, איפה היא, מחפשים אותה.
כן, כידוע לך מתחומים אחרים, עד שלא יימצא השם אחר, יהיה קשה מאוד לנקות את שמו של האטלף.
נכון, אבל אז שרון קרה דבר מופלא, כי לפעמים קורים גם דברים טובים, ופנתה אליי עורכת בחירה ממגזין מדעי מצוין בשם iScience, ואמרה לי, בואי תכתבי את ההרצאה הזו כמאמר ונצא עם זה החוצה. פשוט הושיטה לי יד, אני בכיתי מהתרגשות, אני רגילה כל כך להיות, את יודעת, מזוהה עם חיה לא אהובה, לא מוערכת, שמעוררת פחד, שנאה, אימה. אני עוד זוכרת את עצמי, מוציאה את הילדה מהגן בימי הקורונה, ויודעים שאני עובדת עם הטלפים, ואף אימא לא עומדת לידי בתור, לגן.
באמת ככה? התרחקו ממך?
אז זה פשוט כזה, כזה שינוי גישה, זה ריגש אותי מאוד, ושהלכתי לספרות, ראיתי שאני גם לא היחידה, זה ניצנים של ההכרה הזאת, של ההבנה הזאת, כבר קיימים בעולם, בספרות המדעית, היה לי הרבה את מי לצטט שם, חוקרים שמדברים על פערים בידע, על פערים ביכולת לספר סיפור אפידמיולוגי שלם, שמוצא חיית מאגר עם וירוסים, עם דרכי הפצה והדבקה פוטנטיות, מגובים בממצאים מובהקים. למעלה ב-50 מהווירוסים זה פשוט לא קורה, וגם בווירוסים אחרים נניח שכן מצאו את
הווירוס הזה. זה מספיק טוב למעלה מ-50% מהווירוסים? זה מספיק טוב לנו?
תראי, אנחנו מדברים, עוד לא דיברנו על המספר האבסולוטי, מדברים על מאות של וירוסים שמאשימים אותם.
Okay.
אז חצי זה כבר דיינו, ומה שבאמת צריך לעשות זה לגשת למאמר, שהוא יחסית פופולרי מאוד, כי הוא אמור לפנות לקהל רחב, זה בכל זאת הייתה הרצאה רחבה, ולראות וירוס וירוס, מה עלה בגורלו? גם בכאלה שמצאו אצל הטלפים, למשל, את הווירוס הזהה שיכול להדביק בני אדם, כמו מרבור, כמו הנדרה, כמו ניפה, לא יודעת אם שמעת אותם או לא, אני אומרת...
נשמע לי כמו אדם... שמות של ילדים בצפון תל אביב, אבל אוקיי.
את האדם הסביר, את רואה שזה וירוסים לא מפחידים וגדולים, כמו סארס, כמו אבולה, כמו קורונה. זה וירוסים באמת ממוקדים לאזור, בדרך כלל הם מקבלים את שם האזור שהם בודדו בו, בין אם זה באוסטרליה או באפריקה. גם שם לפעמים מצאו אטלף אחד עם וירוס אחד מת. גם, תדעת, ואת זה חשבתי כאטלף שנמצא בתוכו הווירוס, אבל בין למצוא אחד מת ולהגיד שהוא חיית המאגר, לבין המציאות בשטח יש מרחק. יש איפה להטיל ספק, יש איפה לבוא ולבדוק את העובדות הפשוטות הקרות, כל ההבדל נמצא שם, כל תפיסה מדעית עובדת מהטלת ספק במה שלימדו אותך, וללכת לבדוק בעצמך, ואולי להאיר אמת חדשה.
אוקיי, ומי שרוצה אז ללמוד, מי שרוצה אז ללמוד עוד. איך אפשר למצוא את המאמר הזה? אמרת שהוא לקהל הרחב, אז הקהל שלנו רוצה.
אז גוגל סקולר הוא ידידנו הטוב והחינמי. והמאמר פשוט spelled out בשם Revising the Paradigm. Arbets really reservoir. פשוט אלה המילים. פשוט לשקול מחדש את הפרדיגמה. האם הטלפים הם נשאי מחלות? באנגלית, מאיה ויינברג, יוסי יובל.
נחפש.
אפילו רק לקרוא את האבסטרקט, עושה 90% מהעבודה.
איזה כיף. טוב, מאיה, אני בטוחה שעוד תעלה קרנם של האטלפים. עוד בימי חייך, אל תדאגי.
לאט,
לאט. לאט, לאט. תודה רבה לך, דוקטור מאיה ויינברג, רופאת האטלפים.
תודה לך על הבמה.
תודה. וגם דוקטורנטית מעבדת האטלפים בבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. ביי, להתראות.
ביי, ביי.
חיילים חשפו מנזר נשים. אוי, זה נשמע כמו כותרת בעייתית. אך לא, בכלל לא. במסגרת מיזם שנקרא צבא ההגנה לטבע, חשפו חיילים מנזר בין 1,500 שנה. נשמע על הפרויקט המעניין ועל הגילויים בו מאיסי קורנפלד, ארכיאולוג נפת רמלה ברשות העתיקות. שלום.
שלום וברכה.
היי. מדובר אכן במנזר נשים בין כ-1,500 שנים, נכון?
נכון. מדובר על מנזר מהתקופה הביזנטית, שנחפר בשנת 2002, על ידי אוזי, דוקטור אוזי דר ודוקטור יחיאל זלינגר. המנזר נחפר בעקבות פגיעה קלה כשניסו לסלול דרך בסמוך אליו, ובעקבות זה ביצעה רשות העתיקות חפירת הצלה וחשפה את המכלול של המנזר הזה. המנזר הוא מנזר מדהים כי הוא מיוחד במינו. למעשה במהלך החפירות התברר שמדובר במנזר שנועל על ידי נשים. קודם כל, המנזר נוסד פחות או יותר בשלהי המאה החמישית לספירה, והוא ישב על דרכים ראשיות וסיפק צרכים לצליינים ועולי הרגל שעלו לירושלים.
כלומר, זה היה גם מנזר אבל גם מעין אכסניה כזו לצליינים?
גם מנזר וגם אכסניה. גילינו שני מבנים, מבנה אחד של כנסייה שנוסדה כנראה על קבר, שהמסורת מייחסת אותו לחנה, אשת אלקנה, חנה המקראית שהיא אימא של שמואל הנביא.
בוודאי.
והסתבר שבתקופה הביזנטית הוא נועל על ידי נשים. איך אנחנו יודעים את זה? שתי סיבות ברורות הביאו לנו לכוון את זה לכך שמדובר במנזר שנועל על ידי נשים. קודם כל, גילינו כתובת הקדשה להם המנזר, כתובת מדהימה, באמת כתובת הקדשה למנזר. דבר שני, כשבדקנו את העצמות שהיו בקבר שמתחת לכנסייה, גילינו שמדובר אך ורק בעצמות נשים. עכשיו, במהלך השנים, גם לאחר שננטש המנזר, הסתבר שהיא... התגדשה שם קדושה נשית.
זה קשור להשערה שציינת על הקבר של חנה?
בהחלט. יש יסוד, חלק מהחוקרים מייחסים את זה באמת לקדושה שהתגדשה שם, ולמסורת קדושה נשית שהתקבעה שם, והיא מיוחסת בהחלט, על פי אותם חוקרים, לחנה, אשת אלקנה.
כן.
אז התחלתי להגיד שלאחר שננטש המנזר, גילינו שגם יישובים, אפילו מוסלמים, במהלך התקופה המוסלמית, קברו שם, על סמך המסורת הזאת שהתקבעה באזור. בתקופה שהמנזר נועל על ידי אנשים, הוא היה יחידה אוטונומית בפני עצמה. קודם כל הם סיפקו לעצמם את כל הכלכלת המנזר, והם גם ערכו צליינים, כמו שאמרתי, וסיפקו להם את הדברים שהם גידלו וייצרו במנזר עצמו.
היה שם גם פסיפס, נכון, בכנסייה?
זהו, אז הייתה כנסייה עם כל האלמנטים של כנסייה, וצמוד אליה מגורי נזירות. בכנסייה עצמה גילינו גם שלוש כתובות, גם את כל האלמנטים שיש בכנסייה ביזנטית, שגוללת אולם תווך, סתראות ואפסיס. מתחת לאפסיס גילינו קריפטה, שהיא אזור הקבורה. כמו שאמרתי, שם גילינו אך ורק עצמות נשים.
אוקיי. וכל הגילויים האלו, בעצם הם גילויים ותיקים, כמו שציינת, נכון? הם בני 20 שנה. אבל זה לא שאנחנו ביקרנו שם, זה לא שביקרנו שם מאז, כלומר זה התגלה, נחשף ואז,
זהו, אז ב-2002 זה התגלה, נחפר, ובגלל שזה יושב בשטח אש, שטח שהוא קצת רגיש ולא נגיש כל כך לקהל, החלטנו לחסות אותו כדי לשמור על הצפפים ולשמור על המנזר עצמו.
איך מכסים מבנים כאלו? פשוט מחזירים אותם למתחת לאדמה?
לא, מה שאנחנו עושים זה אנחנו שמים בדים מיוחדים, בדים גיאוטכניים, ששומרים על האזורים הרגישים, על הצפפים שיכולים להתפרק, או משם יכולים לצאת צמחים שמפרקים את הפסיפס. לכן שמנו בדים, ועל זה שמנו חול נקי, כדי לא יפגע באזורי הבנייה העדינים של הגזע של הכנסייה.
זו פרקטיקה מקובלת בישראל שמשופעת בשטחי אש ואזורי אימונים?
אך ורק שרוצים לשמור על אתר שיודעים שהוא לא יהיה נגיש ואי אפשר להציג אותו לקהל הרחב.
אוקיי.
המנזר היה מחוסה 20 שנה, ובעקבות איזושהי פגיעה קטנה נוספת שביצע הצבא, אמרנו, בואו כבר ננצל את העניין הזה ונהפוך את הלימון הזה ללימונדה. החלטנו לפנות למתקן האדם, או בשיתוף עם המיזם של צבא להגנת הטבע, של החברה להגנת הטבע, שיתוף פעולה של רשות העתיקות איתם, וכמובן גם מחלקת החינוך שלנו.
רגע, זאת אומרת שיש יש מיזם כזה שהוא משותף לצה"ל ולרשות העתיקות? אוקיי.
הוא מיזם בכל רחבי הארץ שמשתף את הצבא בכל מיני פרויקטים ששומרים גם, שעושים שיתופי פעולה גם עם רשות הטבע והגנים וגם עם רשות העתיקות וגם עם קק"ל, עם כל מיני גורמים, הכל למען מטרה טובה של חינוך לידיעת הארץ, חינוך לשמירת הטבע, חינוך ליערות ישראל, מניעת שריפות, כל הדברים האלה יש במיזם הזה של צבא להגנת הטבע.
אוקיי. Okay.
ורשות העתיקות כמובן נותנת את שלה בקטע של העתיקות, שנמצאים בתחומי אזורי אימונים ואזורי בסיסים ודברים כאלה. אנחנו מעורבים חזק ומשתפים פעולה במיזמים האלה. במיזם הזה באמת אמרנו ננצל את העניין. קודם כל, נספר לחיילים על מה יש במקום, ואז גם נגייס אותם, ונבקש מהם לעזור לנו לנקות, ונחנך, ואולי גם בעתיד ננגיש את המנזר הזה.
זהו, על זה, על זה אני רוצה לשאול. כרגע אני מקנית בחיילים, שהם בני מזל שבעצם ראו את המקום הזה, שנשמע לי... אתה יודע, זה בטח דברים שהם מקום, פוליטיים וכל מיני עניינים, אבל זה נשמע מקום יוצא מן הכלל, מקום מדהים.
הוא גם יפה בעצמו, וגם הוא יושב בעמדה, בנקודה מאוד מאוד יפה, נופית, שצופה על כל האזור של עמק לוד, וצפונה לכיוון הרי שומרון, לאזור אדום השומרון, אזור מאוד מאוד יפה, וגם המנזר עצמו יוצא דופן, גם ברמת ההשתמרות שלו, וגם בכלל בפספסים המריבים שלו, כל זה. ובאמת החיילים, אני חושב, היו ברי מזל, כי הם גם זכו להשתתף במיזם הזה, ובאמת קיבלו הסברים באמת משכילים לגבי מה יש באתר. אני חושב שהמיזם הזה היה באמת יוצא דופן בוא נגיד, במה שהפקנו ממנו.
כן.
כי גם אנחנו הפקנו, גם אנחנו הצלחנו לתעד את הפגיעה הקטנה שנוצרה, וגם אולי נוכל בעתיד להנגיש אותו.
כן, כרגע הוא מכוסה שוב?
מה שעשינו זה באמת חשפנו אותו, צילמנו אותו בצורה שבעבר לא יכולנו לצלם אותו, למשל צילומי רחפן, בתוכניות תלת מימד, ואנחנו שוב כיסינו רק את האזורים באמת הרגישים, אבל הוא ניתן להנגשה בכל עת שנחפות. זה תלוי בכמה גורמים, ובהחלט אפשר להנגיש אותו.
אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב, ומודה לך מאוד על השיחה הזו. איסי קורנפלד,
מודה לכם.
ארכיאולוג נפת רמלה ברשות העתיקות. תודה, ביי.
שמחתי, ביי ביי.
ובתוך פינתנו מנפלאות המוח, פינת הבת שלנו, מאשימים את ההורים. והיום, אם אתם מרגישים מכורים לאוכל, וספציפית לג'אנק פוד, אתם יכולים להאשים את ההורים. שכן, הרגלי השתייה של ההורים שלכם עשויים להיות הגורם. נברר אם מדובר במשהו ביולוגי, אולי במשהו סוציולוגי, עם הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
שלומי טוב.
זה יופי, זה יופי, אין מה להתלונן. אז בעצם מה, איזה קשר עושה פה המאמר הזה? ואני אחדד ואשאל, איזה קשר שאינו קשר של כאילו דה ברור עושה המאמר הזה?
אז אני אגיד ככה, יש פה קודם כל איזושהי הסתכלות רחבה על איך הרגלי החיים של ההורים יכולים להשפיע על הצאצאים שלהם, ואנחנו בעצם מדברים על ספרות שלמה שבוחנת איך אנחנו מעבירים גם דברים טובים, ולפעמים גם דברים לא טובים מדור לדור, לפעמים אפילו בלי כוונה ובלי דעת שזה הולך לקרות. ודבר שני, זה בעצם איזושהי המשגה שנקראת התמכרות לאוכל, food addiction, שזה משהו ש... יש עליו קצת ויכוח בספרות המחקרית, האם הדבר הזה אכן קיים, אותה, האם אנשים יכולים להתמכר למזון.
הכוונה להתמכרות למזון באופן עקרוני, או ספציפית כאן מדובר על, באמת על מה שאנחנו קוראים ג'אנק פוד, אולי התמכרות לשומן טרנס, לכמות מסוימות של נטרן?
אז מדובר פה ספציפית מה שהם מגדירים כפוד אדיקשן, זה לא סתם לאהוב לאכול כל סוג של מזון, אלא ספציפית... צריכה מאוד מאוד גבוהה של מזון תעשייתי מעובד שמכיל בדרך כלל הרבה מאוד סוכר ומה שאנחנו קוראים לפעמים פחממות ריקות, שזה באמת מוצאים את זה הרבה בג'אנק פוד. ואני רוצה רק להגיד משהו, כי הם גם מראים את זה במחקר, הם מראים שאין קשר בין הנושא הזה של התמכרות לג'אנק פוד, או בואי נגיד מזון תעשייתי ומעובד, לבין משקל, כי אנחנו יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שכל מי שמכור למזון תעשייתי בהכרח יסבול מהשמנת יתר או משהו כזה, והם מראים פה במחקר שאין קשר. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שלא סובל מהשמנת יתר ועדיין לסבול מהסוג הזה של
ההתמכרות הזו, שאת אומרת שהיא כשלעצמה מונח שאולי שנוי במחלוקת בעולם המדעי. האם אפשר לקרוא לדבר הזה התמכרות?
נכון, והם טוענים שבהחלט מדובר פה על איזשהו סוג של התמכרות, ומה שבאמת מחזק את הטענה שלהם זה שמראים שאם אתה בא ממשפחה שבה אחד מההורים היו מכורים לאלכוהול, הסיכון שלך להיות מכור למזון תעשייתי הוא יותר גבוה. Okay. וזה מחזק בגלל שאנחנו יודעים שקיים קשר, זאת אומרת, אם אתה בא ממשפחה שבה הייתה איזושהי בעיה עם התמכרות, הסיכון שלך לסבול מהתמכרות מכל סוג הוא יותר גבוה, ופה הם מראים...
כלומר, ככלל, כל סוג של התמכרות, אם באת מרקע התמכרותי, כלומר, אם הוריך היו מכורים, אז יש לך סיכוי גבוה יותר לסבול מהתמכרות.
נכון.
לפני שאנחנו נכנסים לאוכל, הקביעה הזו היא קביעה גנטית, ביולוגית, סביבתית, גם וגם?
גם וגם, ואנחנו יודעים שהדברים האלה עובדים... בצורה משולבת, זאת אומרת גנטית, בוודאי שאנחנו יודעים היום שיש גנים מסוימים, שאם יש לך אותם, זה אומר שאתה בסיכון יותר גבוה להתמכרות.
מועד להתמכרות, האלה, כן.
כן, הגנים האלה יכולים להשפיע על תפקוד של כל מיני מערכות מוחיות שקשורות להתמכרות, למשל, עד כמה תחושה של הנאה, באלף, אתה מפיק מלצרוך חומרים ממכרים, וכמובן שאם המערכת הזאת אצלך היא יותר רגישה, וכל פעם שאתה משתמש בחומר ממכר היא עובדת בצורה חזקה, אז אתה יותר פגיע. זה יכול לבוא מהמקום הגנטי, זה יכול לבוא מהמקום הסביבתי, שזה מה שראית בבית, זה נראה לך נורמטיבי, ויש לך גם גישה הרבה פעמים לחומרים האלה, אם גדלת בסביבה שבה התמכרות הייתה נפוצה. זה יכול להיות קשור לנושא של סטרס, כי אם אתה גדל בבית שבו אחד ההורים סובל מהתמכרות, אנחנו מניחים שברוב המקרים זה בית שיש בו הרבה סטרס, הסביבה ההתפתחותית היא לא אופטימלית, ואז גם אתה סובל מסטרס, והשימוש או ההתמכרות בעצם נועדה אולי
להפיג אותו, מנגנון של סטרס והפגת סטרס. כי אני אגיד לך מה, כי אני רואה את המאמר הזה שאמת, כמו שאמרנו, קושר בין היסטוריה של התמכרות הורית לאלכוהול לבין התמכרות למזון, ואני אומרת, עדיין הסבירות של התמכרות לאלכוהול יותר נפוצה בקרב שכבות חלשות, ושכבות חלשות הן יותר מועדות לאוכל תעשייתי, שכן הוא יותר זמין להן, הוא יותר זול, לעתים הן גם פחות משכילות ופחות יודעות את נזקיו. זה נשמע לי כמו משהו חברתי לחלוטין.
אז יש פה גם אפקטים חברתיים, אין ספק, נגיד שבאמת, אני לא יודעת אם בארץ זה נכון, כי יוקר המחיה פה הוא מטורף, אבל בוודאי שבארצות הברית, איפה שהמחקר הזה נעשה, האוכל התעשייתי הוא מאוד מאוד זול, ובטח אם אתה גדל במעמד סוציו-אקונומי נמוך, שאין לך גישה בלתי מוגבלת למשאבים, אז אתה תצרוך את האוכל הזה פשוט כי הוא יותר זול ויותר זמין. אבל ברוב המקרים זה לא יהיה רק גורם אחד. זאת אומרת, זה יהיה שילוב של מה שגדלת איתו בבית, יחד עם הגנטיקה שקיבלת, זה מעניין. ואני אגיד עוד משהו, היום יש תחום שלם שנקרא אפיגנטיקה, שנראה שדיברתם עליו כמה פעמים בתוכנית, והוא מראה שהסביבה שבה אתה מתפתח יכולה להשפיע על איך שהגנים שלך עובדים. וזה בעצם חיבור ישיר בין... בין הסביבה שבה גדלת לבין איך שעכשיו הגנים שלך עובדים ואיך שהמוח שלך מתפקד כתוצאה מזה.
כן. איך אנחנו יכולים לשבור סייקל כזה? מעבר לשינוי של תנאים חברתיים ולעלות בסולם החברתי?
אז קודם כל המודעות לזה שהתופעה הזאת היא תופעה אמיתית ושאנשים באמת יכולים להגיע למצב של התמכרות למזון. ואני אגיד שוב פעם, לא כל מי שאוכל מזון מתועס הוא... יש לו התמכרות. צריך לראות האם הדבר הזה מגיע לרמות שזה כבר פוגע בבריאות שלך בצורה משמעותית, פוגע באיכות החיים שלך. האם זה יושב על כל מיני מאפייני אישיות, כמו התנהגות אימפולסיבית, קושי בביסות רגשי וכולי. וברגע שיש לנו את המודעות הזאת, אז אנחנו יכולים להתחיל לפתח כל מיני תוכניות התערבות, מניעה, ופה אני אגיד, יש גם אחריות ברמת החברה והמדינה לדאוג שמזון תעשייתי ולא בריא לא יהיה המזון הכי זול והכי זמין, כדי לעזור לאנשים בעצם לצרוך מזון שהוא יותר בריא, וגם לדעת שילדים שגדלים באמת אצל הורים מכורים, הם אוכלוסייה בסיכון, שצריך לחשוב איך, שוב פעם, איך בונים התערבויות שמזהות את הילדים האלה ונותנות להם את הכלים לא להיכנס לסטטיסטיקה של הסיכון. ואני אגיד שוב פעם, אנחנו מדברים פה על התערבויות שיכולות להיות ברמה הפסיכולוגית, התערבויות שאפשר לעשות בתוך בית ספר, ללמד ילדים להתמודד עם סטרס, ללמד ילדים לווסת רגשות, ללמד ילדים לא להיות אימפולסיביים, זה דברים שבהחלט אפשר לעשות.
כן, כן, ושוב נגיד, התמכרות היא התמכרות. גם בין אם היא לאוכל, בין אם היא לאלכוהול, מדובר בפאטרן שהוא פאטרן כזה, התמכרותי. מעניין מאוד, תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. נתראות. האם שמעתם על העיר האבודה נתוניה? האם חיפשתם אותה בעצמכם? ובכן, ייתכן שאפשר להפסיק את החיפושים. מבצר עתיק שהתגלה בעיראק עשוי להיות חלק מהעיר העבודה הזו. נשמע לגילוי הזה מהפרופסור מיכאל שנקר מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שלום. מהי אותה עיר עבודה, נתוניה?
האמת היא שאף אחד לא יודע בדיוק, כן?
עיר עבודה, בכל זאת.
כן, בעצם העדויות לקיומה זה למעשה רק מכמה מטבעות שהיו עדויים כבר תקופה די ארוכה, ועכשיו פשוט החוקרים שחפרו במקום הזה בקורדיסטן, הם חשפו שם מבצר, והם טוענים שהמבצר הזה היה חלק מעיר שטרם התגלתה, כן, אין שם עיר כרגע, הם חפרו רק מבצר וחומות, ובגלל המיקום של העיר המשוער על כן באזור הזה, הם הציעו לקשור את את הממצאים ואת החפירות האלה שהם מציעים לקשור את זה לעיר הזאת, שידועה כאמור רק מהמטבעות, אין לזה עדויות היסטוריות.
אוקיי, אז אנחנו מדברים באמת על משהו היום, כורדיסטן העיראקית, נכון?
נכון.
אוקיי, והם מוצאים את המבצר הזה, והם חושבים שהוא שייך אולי לאותה עיר, שכמו שאתה אומר, בעצם העדויות היחידות לה, מופיעות רק על, על מטבעות.
כן.
העיר הזו, לאיזו תקופה היא שייכת? על מה מדובר?
טוב, מדובר, מדובר בתקופה הפרטית, זאת בעצם תקופה מ-100 השלישית לפני הספירה עד 100 השלישית לספירה. השושלת הפרטית בעצם הייתה שושלת ממוצא נוודי במקור שהגיע מטורקמיניסטן של היום, ששלטה, זאת שושלת ששלטה תקופה הכי ארוכה בהיסטוריה של איראן. המרכז שלה היה באזור של צפון מזרח איראן וטורקמיניסטן של היום, והמרכז הכלכלי היה גם במסופוטמיה, בעיר קטסיפון, שמאוחר יותר ידועה במקורות היהודים בשם מחוזה. עכשיו, אנחנו, זאת הייתה אימפריה מאוד גדולה וחשובה בעת העתיקה, כן, מאזור של אפגניסטן של היום עד סוריה ועד טורקיה, והאזור הזה, שהוא היום הכורדיסטן העיראקי, היה באותה תקופה, כן, אנחנו מדברים כאן על מאה ראשונה לפני הספירה, מאה ראשונה לספירה, היה חלק מממלכה וסלית של האימפריה הפרטית, ממלכת הדיאבנה. כן, שהחשיבות שלה כן, בהיסטוריה היהודית בכך שהשושלת השולטת של הדיאבנה למעשה התגיירה במאה הראשונה לספירה, ואנחנו כולנו מכירים את הלני המלכה של הדיאבנה ואת הבן שלה, כן, שנקברו בירושלים.
רגע, איזו דת הייתה שלטת לפני הגיור הזה? פרט למגוירים?
כן, עכשיו, האימפריה הפרטית הייתה אימפריה מאוד מגוונת מבחינה אתנית ומבחינה דתית. דתם של הפרטים עצמם, של השושלת הארשקית, של בית ארשק, שהייתה השושלת השלטת באימפריה הפרטית, הייתה כנראה סוג של זורואסטריות, כן, של דת זורואסטרית. אבל בתוך האימפריה היו דתות שונות, כן, במיוחד במערב, באזור של בבל, באזור של מסופוטמיה, היו כל מיני סוגים של דתות פגניות, דת יוונית, קהילה יהודית גדולה כאמור, ומאוחר יותר, כן, גם סוגים שונים של נוצרות.
אנחנו יכולים להסיק מדבריך שזאת לא הייתה אימפריה ריכוזית כל כך, שזה היה מקום פלורליסטי?
זאת הייתה אימפריה פחות ריכוזית מאימפריה החימנית, האימפריה האיראנית הגדולה שהתקיימה לפני, והאימפריה הססנית, האימפריה האיראנית שהחליפה את האימפריה הפרטית, בגלל שבאימפריה הפרטית היו ממלכות וסליות שונות, וחלקן אף טבעו מטבעות משלהן, אבל כולם הכירו בזכות הבלעדית של המלכים הארשקים, כן, להיות השליטים העליונים, והעובדה, כן, שהאימפריה הפרטית, שהיא כביכול, כן, נתפסת כפחות ריכוזית, כן, התקיימה במשך תקופה ארוכה ביותר בהיסטוריה של איראן. כן, התקיימה יותר מאימפריה החימנית והאימפריה הססנית, ולעולם אף אחד שהוא לא שייך לשושלת הארשקית, לא קרא תיגר על המלכים הפרטים.
אני מבינה.
כן, לפני האימפריה, לפני בעצם המרד של ארדשיר מייסד על אימפריה הססנית.
מה היו היחסים, אם בכלל היו כאלה, בין האימפריה הפרטית לאימפריה הרומית? מדובר על אותן שנים?
כן, היחסים היו מאוד מאוד מעניינים ומורכבים. אני תמיד חושב על היחסים בין האימפריה הרומית לאימפריה הפרטית במונחים של של המלחמה הקרה במאה ה-20. זה העולם של שתי מעצמות על, האימפריה הרומית והאימפריה הפרטית, שיחסים ביניהם היו מורכבים, לא תמיד היו מלחמות, היו גם תקופות ארוכות יחסית של שלום וקשרי מסחר, אבל תמיד היה מתח ותחרות בין הגושים, והממלכות הקטנות בפריפריה של שתי אימפריות היו חייבות לבחור ולהתיישר האם הם הרומאים או עם הפרטים. ואחת הדוגמאות המובהקות, שוב, אם אנחנו נביא דוגמה מההיסטוריה היהודית, זה סיפור עלייתו לשלטון של אורדוס והמאבק שלו נגד המלך החשמונאי האחרון, מתתיהו אנטיגונוס, כן, שאחד מהם נתמך על ידי רומא, והשני ניסה לקבל תמיכה מהאימפריה הפרטית. אבל היו תקופות גם של מלחמות, מאבק מאוד ארוך על השליטה באזור ארמניה, זה קרוב מאוד, אגב, לאותו אזור שוב ששם נתגלה המבצר הזה, ולא במקרה, כן, יש שם את החומה הארוכה, והפרטים השקיעו שם כל כך הרבה משאבים בביצורים, באזורים האלה.
זה מה שאנחנו רואים שם באמת במבצר שנמצא? רואים ביצורים רבים? על איזה תוואי קרקע הוא יושב? הוא גבוה? הוא נמוך? הוא ליד מקור מים?
טוב, אני לצערי לא הייתי שם.
מאחלת לך שתהיה.
כן, תודה רבה. אבל ממה שאני מבין, כן, זה אזור הררי, יש שם מקור של מים כמובן, כי אחרת אי אפשר היה לקיים שם. מה שנמצא שם למעשה, אלה הם מבנים ששירתו חיל מוצב. שהיה שם באזור ושמר על החומה הזאת ועל המבצר הזה. אז בהחלט יש שם, כן, זה לא ממצא ייחודי, יש שם עוד חומות ועוד מבצרים באזור הזה של זאגרוס. אבל העיר הגדולה באמת, עיר חשובה ועיר בירה של ממלכת הדיאבנה, היא ארביל. כן, שגם היום היא בעצם הבירה של הכורדיסטן העיראקי.
כן. טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך, פרופסור מיכאל שנקר, מהחוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית. תודה, יום טוב.
תודה רבה לך, להתראות.
והיום נדבר על כיצד באים תינוקות לעולם. לא, 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 אל תהיו מובכים, ממש לא מה שחשבתם. צוות מחקר ממכון ויצמן יצר לראשונה מודלים מלאכותיים של עוברים, עוברי עכבר בינתיים, שהתפתחו מתאי גזע וגדלו מחוץ לרחם ללא הפריה של ביצית וזרע. מדע בדיוני, לא נכחיש. נשוחח עם הפרופסור יעקב חנה, חוקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום פרופסור.
בוקר טוב.
האם ייתכן ללא ביצית, ללא זרע, ללא הפריה ובכל זאת עוברים?
כן, זה גם ללא סקס, הרבה חברים הביאו את הרומת על זה, אבל כן.
אוי אוי אוי.
אז
בוא תסביר אז מה עשיתם, ובאמת אתה, כי זה נשמע כמו זה, אפשר לסגור פה את התוכנית. ללכת
לא,
הביתה.
לא, לא, ממש, זה גם לא המטרה, אני אסביר. אנחנו, התחום בגדול עובד על תאי גזע שהם גדלים בתרבית, היום בבני אדם או בעכברים, אפשר לקחת אפילו דגימת אור ולהחזיר את התאים אחורה לתאי גזע, והחלום שלנו זה לייצר מהם איברים או תאים שאפשר להשתיל אותם, ופה יהיה זהה גנטי לחולה עצמו, לא צריך תורם, לא תהיה דחייה וכו'.
ואתה הורס את כל השוק השחור של הסחר באיברים, אדוני.
הלוואי וזה, אנחנו היינו כבר מגיעים ליום הזה. והתחלנו בעצם לשאול, אוקיי, איך עובר, שהוא גוש של תאי גזע, שהוא קטן, הופך להיות לאורגניזם שיש לו איברים. ולפני שנה, גם התראיינו אצלכם, הסברנו על מעין מערכת אלקטרונית וגם מצעי גידול שפיתחנו, שמאפשרים לקחת עובר עכשיו טבעי של עכבר, נגיד מוציאים אותו מהרחם ביום 5, פה מדבר שהוא עובר רגיל אחרי הפריה, מוציאים אותו ומגדלים אותו שליש הריון במערכת הזאת, והראינו שבאמת אפשר לראות יצירת איברים מחוץ לרחם.
כן, אבל זה כמו שאמרת, עכשיו... זה עובר שבא לעולם כדרך הטבע, והוצא אחר כך החוצה.
קוראים לזה natural embryo, בדיוק.
כן.
אבל עכשיו אמרנו, אוקיי, עכשיו שאנחנו יודעים איזה תנאים ומה צריך בשביל... לגדל עובר, מה יקרה אם ניקח תאי גזע שגדלו בצלחת ונשים אותם במערכת הזאת? והפלא ופלא, זה אותה מערכת, אותו נוזל, אותם פרמטרים, התאים האלה מתחילים להתארגן לבד, להתרבות ולקבל צורה של עובר שלם, כולל השליה וסק החלמון.
האם עמדתם מעל לאותו התקן וצרחתם בהשתאות?
כן.
אוקיי, רק רציתי לוודא את זה.
זה, כן, זה... אבל 5 דקות אחרי זה אנחנו כבר ראינו בשלב הבא, זה כאילו זה מה שגרוע במדע. אז יופי, שמחים, יאללה, נקסט. אז כן, אבל זה מאוד שמחנו, כי זה באמת פותח לנו הרבה הרבה תחומי מחקר בסיסיים, ולכן באמת חשוב לי להדגיש שהמטרה של המחקר, אנחנו גם לא יכולים לגדל עוברים עד הסוף, גם בטח שלא בבני אדם, אלא המטרה היא פה שתי מטרות, להבין, עכשיו יש לנו את הריאקציה, אפשר להסתכל על זה של יצירת עובר מזוקקת בתוך מבחינה מתאים פשוטים, אפשר לשאול הרבה שאלות.
שהתאים האלו מכילים את הידע, והם, אם להשתמש במונח כזה, פרימיטיבי, הם רוצים להפוך ולהיות עובר, שזה
בדיוק.
מדהים.
אני חושב שהחשיבות של המחקר היא לא רק הטכניקה, אלא פשוט פתאום הקונספציה שלו הייתה ידועה, שתאים לבד יכולים לעשות את זה, וזה
כן.
גם את הרקמות מסביב, שלא חשבו, חשבו שנגיד התאים האלה לא מסוגלים להם לעשות שליה, וזה לא נכון. אז בדיוק יש פה איזה משהו קונספטואלי מאוד
כן.
חשוב, וזה דוחף אותנו לנסות עוד יותר חזק. ושתיים, זה שם על השולחן איזשהו חלום, שצריך לעשות אותו נכון, ויש הרבה שאלות אתיות מאוד מורכבות, אבל בואו נחשוב מה יקרה אם בן אדם שצריך השתלת מח עצם, אם אני אקח מהאור שלו ובהסכמתו תאי אור, לעשות תאי גזע, שאנחנו מגדלים אותם, מה שקוראים לו מצע נאיבי, כאילו השלב הכי מוקדם, נשים אותם 20 יום נגיד במכשיר הזה, ונקבל, אנחנו קוראים לזה עובר סינתטי, המילה אני יותר נכונה להגיד אמבריואיד, אמבריואיד באנגלית, כי הוא לא זהה, והעוברים האלה גם הם לא תקינים 100%, הם גם לא מצליחים לגדול מעל יום, נגיד בעכבר 8.5 כרגע. אבל יש בהם מספיק
כן, הם גם בינתיים עוד לא יכולים להתרבות זה עם זה, או כל
בדיוק,
מיני תרחישים ש...
אבל אין בה בדיוק, אבל יש שם, זה בעצם אפשר, פרוטוקול התמיינות מאוד מאוד אותנטי, שאולי יש שם תאים שאני יכול לקחת תאי דם שמה, ולהשתיע אותם לחולה. אי אפשר לטמון את הראש בחול ולהתעלם מהפוטנציאל האדיר שהדבר הזה, אם יעבוד, שיכול לפתור בעיות וסבל של הרבה מאוד אנשים.
לא, זה מטורף. זה הרבה יותר מזה. כל אדם הוא בעצם גם הבנק של עצמו, באיזשהו
נכון,
אופן.
נכון, נכון. אז זה צריך, שוב, כמו שאמרת, זה עדיין, זה חלום, אבל זה כבר לא מדע בדיוני. לשם אנחנו מנסים ללכת לשם נכון, עם הרבה מדע, עם הרבה התחשבות באתיקה שכרוכה בדבר הזה, ובעצם ההתרגשות שזה פשוט פתאום, באמת, זה בצניעות אני אומר את זה, לפחות לנו, זה פותח תחום.
כן. אז אתה אומר הרבה פעמים התחשבות באתיקה, אבל בוא תפרט קצת, תפתח פה את העניין הזה. מה...
לא, אז יש פה קודם כל באמת התחשבות, כאילו, האם מה שאנחנו מייצרים הוא עובר, ואם הוא עובר, כאילו, הוא חי, אוקיי? אם הוא יכול לחיות אחרי זה. אז יש, אתה יודע, אתה נגיד, שוב, לא עשינו שום ניסוי בבני אדם, אני לוקח את המצב הכי קיצוני לצורך הדיון האתי, אוקיי? אז למשל, הרבה פעמים, נגיד, ביהדות ובאסלאם, מגדירים, בכלל לא מתייחסים לחיים לפני יום 40 או יום 50, קודם כל, נגיד, של עובר כזה.
נכון, אבל זה דברים שנקבעו בעבר.
נכון, לפי זה, בדיוק, עובדים לפי זה, אבל יש נגיד, הכנסייה הקתולית יכולה להיות לה בעיה עם הדבר הזה, בסדר. אבל גם יש פתרונות לדברים האלה, אני נגיד, אזרוק עכשיו רעיון. אפשר גם לגרום לעובר הזה לוודא שהוא למשל לא יפתח לב, או לא יפתח רקמת מוח, לעובר הסינתטי. אז בכלל, כאילו אנחנו מוצאים את האפשרות שהדבר הזה כמובן הוא לא בר חיים, זה בעצם, זה באמת צורה מתאורגנת, לא שלמה, לא צריך אולי לייצר עובר סינתטי עם כל האיברים, אולי לעשות זה חלקית. אז לכן אנחנו ממש בתחילת הדרך, צריך לעשות זה נכון, עם דיון מעמיק ולשתף את החברה והאתיקאים, שכמו שאמרת, זה לא חדש, זה כאילו, זה קיים, אבל אנחנו בהחלט נכנסים לדבר הזה. ובנקודה אחת, אני חושב שצריך תמיד לזכור, זה לא שאומרים, זה לא שחור לבן, כן או לא, אני חושב שהרבה פעמים השאלה היא, האם התועלת היא כל כך גדולה שהיא מצדיקה, בכל זאת, את הקשיים, יש קשיים אתיים מסוימים, ולעשות את הדבר נכון, וכך לצמצם כמה שיותר, אפשר לקרוא את, 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 את האתיקה, את המגבלות, או שהאתיקה בצדק צריכה להכתיב. אז באמת הדברים הם מורכבים, הם עדינים, וצריך לחשוב את זה בתור עלות תועלת ומה הגבול.
נכון, אז בוא נגיד שוב, התפתחו במה שבינתיים אנחנו מכנים עוברים, התפתחו בהם איברים פנימיים, גם לב פועם, גם מחזור דם, נכון? גם מוח אפילו?
גם מוח, גם מערכת עיכול, גם זנב, גם גם הרי נגיד, מה שיש לו נגיד, כמו השליה וסק החלבון, הם לא רק מזינים, יש בהם גם, הם מייצרים תאים שמשפיעים על העובר, נגיד, תאי דם הראשונים נוצרים בסק החלבון, והראינו שהם נוצרים שם ואפשר להשתיל אותם. אז בהחלט הם מאוד, העוברים מאוד מאוד דומים ליום 8.5 בדבר הזה,
okay.
במערכת הזאת.
מעבר למה שדיברנו על עתיד באמת של השתלות וריפוי, גם למחקר בעצם.
בהחלט.
נכון?
תשמעי, בהחלט גם, קודם כל גם, אם תחשבי על הרבה, ומאוד חשוב לנו תמיד במחקר לנסות להקטין את השימוש בבעלי חיים לנסוח ניסויים, אז תחשבי, אולי לא נוכל להחליף את זה לגמרי, אבל אם אפשר במקום להשתמש בעכברים, לקחת מתאים ולעשות מודלים של עכבר קטנים, אז זה מוריד את השימוש בחיות לצורך הניסוי. אפשר גם לחשוב על לעשות את זה בחיות אחרות, שהם נגיד אפילו קופים, יש בעיות מאוד קשה לעשות מחקר על קופים, ובצדק.
נכון.
אז אם נוכל להסתכל על עוברי קופים, שהם מאוד דומים לעוברי אדם, רק מתאי גזע, זה גם מאוד יעזור באתיקה, זה מקל וזה פותר. ושוב, כמו שאמרת, גם מבחינת להבין את המנגלונים, את רואה את העובר מול העיניים, בחוץ, אפשר לחשוף אותו, הוא הרבה יותר נגיש. אז באמת יש הרבה דברים, זה שם על שולחן הרבה דברים, ואנחנו מצפים גם, אנחנו עוזרים להרבה מעבדות לאמץ את השיטה, ולפתח אותה יותר, ולפתח אותה לכיוונים, אז אנחנו נהיה מאוד מאוד עסוקים ב-20 שנים הבאות.
פרופסור יעקב חנה, אהבת את השכל, אם יורשה לי. חוקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית, המכון ויצמן למדע. אני מודה לך מאוד מאוד.
כיף, תודה לכם על התעניינות. יום טוב.
סיכול ממוקד. זה שם המשחק. כן, אתם עדיין על שלושה שיודעים, לא עברתם ל... איזשהו ערוץ אחר, אנחנו מדברים על סיכול ממוקד של חיידקי מעי לא רצויים. איך אנחנו מחסלים רק אותם, בלי לחסל חיידקים טובים? נשוחח עם הפרופסור ערן אלינב על החידוש הזה, הוא ראש המחלקה לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן. שלום פרופסור.
היי, שלום לך.
שלום. אז על מה מדובר? מה זאת אומרת סיכול ממוקד?
אנחנו יודעים שמיליוני החיידקים שגרים במעי שלנו חיוניים מאוד לבריאות שלנו. אנחנו גם יודעים שבמקרים מסוימים מסתננים לתוכם חיידקים ידידותיים פחות, שתורמים להתפתחות של מחלות רבות, כמו מחלת מעי דלקתית, השמנה, סוכרת ואפילו סרטן. אבל הבעיה שלנו היא שכיום אנחנו לא יודעים לחסל את החיידקים המזיקים בלי לפגוע באוכלוסייה החיידקית כולה שאנחנו קוראים לה מיקרוביום, ותרופות אנטיביוטיות הן לא מספיק טובות כי הן לא יודעות להבדיל בין חיידקים טובים לרעים ויש להם הרבה מאוד תופעות לוואי. ועד היום לא היה לנו פתרון איך ליירט את החיידקים הרעים הללו באופן ממוקד.
אוקיי, ועכשיו אנחנו עם חידוש, עם פתרון חדש.
אז הרעיון שעבדנו עליו במשך הרבה שנים משתמש בווירוסים שקוראים להם פאג'ים, אבל בניגוד לווירוסים שאנחנו לא כל כך אוהבים שמשפיעים עלינו בשנים האחרונות, אלה וירוסים שתוקפים רק חיידקים. ולמעשה פאג'ים הם הווירוסים, או אפילו היצורים הנפוצים ביותר על כדור הארץ. והרעיון היה לפתח לראשונה טיפול כירורגי, או כמו טיל מונחה, שמורכב מקוקטייל של פאג'ים שיהרוג אך ורק את החיידקים הלא רצויים, בלי להשפיע באוכלוסיית החיידקים כולה.
Okay.
ולדעתנו זאת גישה טיפולית שאמורה לספק פתרון לבעיה העצומה הזאת שאף אחד היום לא הצליח לפתור אותה.
נגיד שהפאג'ים עצמם הם לא גילוי חדש בכלל, נכון? בעצם הגילוי שלהם הוא, הוא אולי בין 100 בערך?
חד משמעית, הפאג'ים התגלו לפני 100 שנה, והיה להם איזה תור זהב קצר שבו אנשים חשבו שהם יוכלו לטפל במחלות זיהומיות, בחיידקים, שהם מאז ומעולם היו הגורם תמותה הגדול ביותר של המין האנושי. אבל מהר מאוד באותה תקופה התגלו אנטיביוטיקות שהיו מאוד יעילות, ואז כל הנושא של טיפול בפאג'ים נזנח לכמעט 100 שנה.
אוקיי, והיום כשאנחנו יודעים שאנטיביוטיקה היא לא רק תרופת הפלא, אלא כמו שאמרת, יש לה גם חסרונות, אז אנחנו חוזרים בעצם לפאג'ים. עכשיו השאלה היא איך אנחנו עושים את ההתאמה של הפאג'ים הנכונים לחיידקים הרעים, או הפחות ידידותיים כמו שהגדרת אותם.
השאלה היא מצוינת, וכדי לפתור אותה לקח לנו 7 שנים של עבודה.
אני רוצה את זה עכשיו בשבע שניות בערך.
כן, אני לא אקח לי 7 שנים להסביר את זה, אבל בעצם מה שעשינו הוא למפות את זני החיידקים שמעורבים במחלות מעי דלקתיות, כמו מחלת קרון, 4 מדינות שונות, וזיהינו מספר חיידקים שקשורים מאוד להתלקחות של המחלה הזאת בכל המדינות שבדקנו, וכנגד החיידק הבולט ביותר שזיהינו, התחלנו לסנן אלפי פאג'ים שדגנו אותם מדגימות ביוב מהשפדן ומג'יפה של רופאי שיניים.
כל הכיף אצלכם, זהו, לא, זה אדיר.
כן, כן, הפאג'ים האלה הם נורא נורא עמידים לאקונומיקה ולהרבה מאוד דברים שהורגים חיידקים, ולכן הכי טוב לבודד אותם מהנוזלים שאנחנו פחות אוהבים להתעסק איתם באופן רגיל, ומאלפי הפאג'ים שזיהינו ואפיינו, התחלנו לסנן את הפאג'ים שיעילים ביותר בהרג של אותם חיידקים שגורמים למחלת מעי דלקתית. ובתהליך מאוד ארוך שבו בדקנו הרבה מאוד צירופים של הפאג'ים, הגענו בסוף לצירוף של 5 פאג'ים שונים שתוקפים והורגים את החיידקים שגורמים למחלה בבני אדם בצורה היעילה והמתמשכת ביותר.
אוקיי, האם אצל אדם בריא יש באופן טבעי את הפאג'ים והם פועלים לבד או לא?
אז בבני אדם בריאים בתוך המעי ישנם פאג'ים, אבל לא את הפאג'ים האלה. את הפאג'ים האלה היינו צריכים בתהליך מאוד מפרך לזהות ולאפיין ולדוג מדגימות סביבתיות.
Okay.
אבל ברגע שהפאג'ים הנכונים היו בידינו, אז אפשר בצורה די פשוטה להרבות אותם בכמות גדולות ולפתח אותם לטיפולים בבני אדם.
אוקיי, איך הטיפול הזה מתבצע? טכנית זה...
אז את הטיפול קודם כל בדקנו, את אותו קוקטייל מנצח של פאג'ים בדקנו בהרבה מאוד מודלים בבעלי חיים, בעכברים שמשרים בהם מחלת דומה למחלת מעי דלקתית כמו קרון, וראינו שהפאג'ים יכולים גם לעכב ולהרוג את החיידק הרע הזה, וגם להשפיע באמצעות ההרג הזה על חומרת המחלה בהרבה מאוד פרמטרים שבדקנו, ואז לקחנו את הפאג'ים האלה לבני אדם, חזרה לבני אדם, ובדקנו אותם בקבוצה של מתנדבים בריאים שלהם נתנו את הפאג'ים שפיתחנו, ובעצם ראינו...
איך זה ניתן? זה ניתן
דרך הפה.
בדרך הפה, בבליעה.
פשוטה דרך הפה. אחד מהחידושים של הטיפול הזה זה שהוא ניתן דרך הפה, ויש לזה הרבה מאוד יתרונות גם מבחינת הנוחות, אבל גם מבחינת העובדה שהפאג'ים כשהם ניתנים דרך הפה, מגיעים למערכת העיכול בלי שהם פוגשים את מערכת החיסון שיכולה להגיב אליהם. ומה שראינו זה שהפאג'ים האלה בטוחים לשימוש, ומתרבים במעי האנושי, הם שורדים לאורך כל המעי האנושי לרמות מאוד גבוהות, רמות שגבוהות עד פי 1,000 מהרמות שאנחנו זקוקים להם כדי להרוג את החיידק הרע, וראינו שהם לא משפיעים על החיידקים האחרים, שזה אחד מה...
שום דבר, נכנס פאג' כזה, או 5 הפאג'ים אלו על הגוף, וגם אחרי הרבה זמן הם לא עושים שום נזק.
זמן שבדקנו אותם, שהיה שבוע של טיפול ומעקב, mm-hmm. הספאג'ים האלה, שאין להם שום קולטנים על חיידקים לא רלוונטיים, לא עשו שום דבר לחיידקים בשכונה שלא קשורים לאותו חיידק רע, היו בטוחים לשימוש, למיטב ידיעתנו מהמחקר הזה, mm-hmm. ובשלב הבא, שאותו עוד לא עשינו, אנחנו נבדוק את הקוקטייל הזה של הספאג'ים על חולים אמיתיים, שיש בהם את החיידק קרה, ונקווה לראות אם הם אכן מעכבים אותו ומעכבים חלק מתסמיני המחלה, כמו שראינו בעכברים.
זה טיפול שיוכל להיות מתאים גם לחולי סוכרת?
אז היופי בגישה החדשנית הזאת, שלמרות שבדקנו אותה במחלה ספציפית ועם חיידק ספציפית, אנחנו חושבים שהיא עשויה להוות בסיס לפיתוח של טיפולים לא רק למחלת מעי דלקתית, אלא לכל תסמונת שמושפעת מחיידקי המעי, וזה כולל השמנת יתר, סוכרת, מחלות מוח ניווניות ואולי אפילו סרטן. ואת החזון הזה אנחנו מקדמים ביחד עם השותפה שלנו, חברה בשם ביומיקס, שהיא חברת סטארט-אפ שהוקמה על ידי מכון ויצמן, שמשתמשת בתגליות האקדמיות שפיתחנו כדי לייצר טיפולים חדשניים מבוססי פאג'ים. והמטרה שאנחנו עובדים עליה ביחד היא לפתח טיפולים מותאמים אישית שיהיו יעילים במגוון רחב של בעיות בריאותיות, ואת יכולה לדמיין עצמך חולה במחלה מסוימת שנוכל לזהות את זני החיידקים המזיקים בתוך אותה חולה או חולה, ולהרכיב להם את קוקטייל הפאג'ים המותאם אישית אליהם.
זה נשמע מעולה. טוב, נמתין בהחלט להמשך המחקר החדש הזה, ושיהיה הרבה מאוד בהצלחה. אני מודה לך על השיחה הזו. פרופסור ערן אלינב, ראש המחלקה לאימונולוגיה מערכתית במכון ויצמן. תודה.
תודה, יום טוב.
קשה לחשוב על מילה שישראלים פחות רוצים לשמוע בקיץ מאשר המילה תרמוס, אבל בכל זאת, אנחנו נעסוק כרגע בתרמוס, ולא סתם בתרמוס, בתרמוס ענק, שמוקם בברלין, כחלק מהניסיון לאגור אנרגיה מתחדשת. נלמד על התרמוס הענק הזה מהדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי, שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר אור. האם אכן תרמוס ענק זה מה שיציל אותנו?
אותנו לא, אבל ברלין, כמו שאנחנו יודעים, בחורף מאוד מאוד קר שם, ובעצם יש מערכות חימום. לפעמים זה ברמת שכונה, לפעמים זה ממש ברמת העיר, או אפילו כמה יישובים סמוכים. ומדובר בדרך כלל במתקן שפועל על פחם או גז טבעי, כן. שכיום אנחנו יודעים בחוסר משמעותי בגלל המשבר עם רוסיה ואוקראינה, לפחות מבחינת הגרמנים ומדינות אחרות במערב אירופה.
כלומר, הם פחות רוצים להישען על הגז הזה שמגיע מרוסיה, נכון?
כן,
והחימום של העיר בחורף הוא אחראי לאחוז גבוה מכלל הפליטות שלה.
נכון, אז בעצם כשאנחנו מדברים על החימום, החימום הוא בעצם, כמו שאמרתי, שימוש בדלקי מאובנים בדרך כלל, ויצירה של מים חמים כתוצאה משריפה של אותם דלקים, וזה מריצים בצינורות בכל העיר, רדיאטורים, ומחממים ככה את כל הבתים, מבנים בעיר.
אוקיי.
ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על מערכות החימום המרכזיות בברלין, בעצם שלושת רבעי מבתי האב בעיר מחוברים לסיפור הזה, והן שורפות היום בעיקר פחם, ואחריות 16% מפליטות גזי החממה של
וואו,
ברלין.
וואו, ממש הרבה.
וזה המון. ובעצם אם נמצא תחליף, כמו שעוד רגע נדבר על אותו תרמוס ענק, אפשר לחסוך כ2 מיליון טון של פליטות פחמן דו-חמצני, רק לפרופורציות, ישראל פולט בשנה 70 מיליון, אז פה מדובר על לחסוך 2 מיליון טון בברלין, בגרמניה, באמצעות הפסקת השימוש בפחם לחימום העיר.
כן, אז יש פה גם יתרון אקולוגי, וגם, כמו שאמרנו, איזשהו יתרון שנובע מסיבות פוליטיות, נכון? של הפחתת התלות.
של עצמאות אנרגטית.
עצמאות אנרגטית, כן. אוקיי.
אז מה בעצם מתכננים או קם בימים אלה בברלין? מדובר על מגדל בגובה של 45 מטר, שהוא בעצם בנוי כמו תרמוס עם בידוד אל העולם החיצון בעצם, מיכל פנימי כן. ומיכל חיצוני.
כן, אני מניחה שאין שם ספל קטן שמורכב למעלה, אבל חוץ מזה תרמוס.
כן, חוץ מהספל, תרמוס, בגדול, והוא יכול להכיל 56 מיליון ליטר מים, זה בעצם 56 אלף קוב של מים. אנחנו מקבלים חשבון מים בבית בדרך כלל בחודשיים של 20 ומשהו קוב נגיד, אז 50 אלף קוב על סף רתיחה ב-98 מעלות, המיכל הזה יכול להכיל, והוא יכול לשמור עליהם באותה טמפרטורה, טמפרטורה קרובה לרתיחה במשך 13 שעות. אז בעצם כמתקן שמייצר, הוא לא מייצר אנרגיה, כן, אבל הוא מאחסן את האנרגיה, הוא יודע להוציא לנו output, בעצם תוצר של אנרגיה, של אנרגיית חום, בסדר גודל של מתקן אחר של 200 מגוואט, בעצם בסך הכל 13 שעות, אז זה 2600 מגוואט שעה. אז זה כמות אנרגיה מאוד משמעותית.
ואתה אומר שהמים ישמרו שם בטמפרטורה שהיא קרובה לרתיחה.
נכון.
מה המשמעות של הדבר הזה?
המשמעות היא שבעצם אנחנו מנצלים כמעט עד תום את היכולת של המים בעצם לאגור חום. ומים הרי, אם לא משתמשים בגזים, אז הם אחד הנוזלים או הנוזל שיש לו את היכולת הטובה ביותר לאגור חום. בעצם חלק גדול מהחום, זה נקרא חום הכמות של המים, חלק גדול מהחום שאנחנו משקיעים בלחמם את המים, הולך להפרדה של קשרי מימן שם וכל המבנה המרחבי, ולכן בעצם כדי להרתיח מים צריך המון המון אנרגיה, והם לא רק מתחממים, אלא גם האנרגיה הזאת משמשת לתהליכים מולקולריים בתוך המים, הפרדה של פירוק של קשרי מימן. בכל מקרה, מקשרי המימן חזרה אל העיר ברלין, מה שהולך לקרות בעצם זה משלימים כיום את הבנייה, יתחילו למלא אותו, מתחילים למלא אותו במים, את המתקן הזה, ואחרי סדרת בדיקות הוא יתחיל לפעול באפריל 23, זאת אומרת ממש ממש בקרוב, ובעצם במהלך הקיץ הוא יוכל לספק את כל צורכי המים החמים של ברלין, ובחורף כ10% מתוכם. והטריק פה הוא בעצם להשתמש בעודפי אנרגיות מתחדשות, בעיקר, כן, כדי לחמם את אותם מים. ואותם עודפים נוצרים, למשל, כשיש לנו רוח מאוד חזקה בצהריים, וצריכת אנרגיה לא גבוהה מאוד בצהריים, אלא בדרך כלל צריכת האנרגיה הגבוהה ביותר בשעות הערב, כשכולם חוזרים הביתה, מפעילים מכונות כביסה ומדיחים ואור ומכשירי חשמל. ובעצם אם אנחנו, במקום, במקרה הזה של גרמניה, במקום להשביט טורבינות רוח כי לא צריך את החשמל שהן מייצרות, או להשליך חשמל, מה שנקרא, להעריק אותו לתוך הקרקע, אפשר לקחת את כל החשמל העודף הזה שאפשר לייצר בשעות שבהן הוא זמין, אם זה שמש, אם זה רוח, ולהמיר אותו לאנרגיית חום ולאגור אותו במשך אותם 13 שעות, להשתמש בזה בעצם לייצר מים חמים לעיר ברלין.
כלומר, זה פתרון לאחת הבעיות שאנחנו שומעים עליה הכי הרבה באנרגיה ירוקה, שזה באמת בעיית האגירה.
בהחלט, כן. ושוב, זה פתרון שהוא דרך אגב הוא לא כל כך מתאים לישראל, לנו יש דודי שמש על הגג הרי, אבל אנחנו לא מדינה שצריכה חימום במשך רוב השנה, ההפך, אנחנו צריכים קירור, יותר ויותר.
אבל גם אנחנו צריכים לאגור את האנרגיה של השמש, לא?
נכון. אם אנחנו רוצים באמת להסתמך על נתח הולך ועולה של אנרגיות מתחדשות, אנחנו חייבים לייצר מערכות אגירה. זה יכול להיות, יש דרך אגב היום מגוון רחב מאוד של מערכות אגירה שקיימות או מפותחות, אם זה דחיסה של אוויר, אם זה חימום של מים או של שמן, אם זה תמיסות מלח שונות, ואם זה אפילו אגורן שמעלה קוביות בטון ובונה מהם מגדל ואחר כך בעצם משחרר אותם מהגובה אל הקרקע ומשמש באנרגיה הפוטנציאלית הזאת לייצר חשמל. וכמובן סוללות, כן, אבל פה יש לנו מגוון רחב של בעיות אחרות עם סוללות, אם זה החומרים שצריך כדי לייצר אותם, ואם זה הזיהום שנותר כשהן מתפרקות, אז יש גם אגירה שאובה, אנחנו מעלים מים, יש את זה בגלבוע, אנחנו מעלים מים ממאגר נמוך למאגר גבוה, למשל באמצעות אנרגיה מתחדשת, עודף של אנרגיה מתחדשת, ומורידים בחזרה תוך סיבוב של טורבינה הידרואלקטרית, כמו בסחרים, מורידים אותו בחזרה למאגר התחתון ומייצרים חשמל כשצריך אותו. אז יש כל מיני שיטות של אגירה, ההיקף כיום בישראל הוא מאוד מצומצם וצריך להרחיב אותו משמעותית, אם אנחנו רוצים באמת להגיע לנתח גדול יותר של שימוש באנרגיות מתחדשות.
כן, צריך להגיד שהמגדל הזה הוא צעד אחד מכל מיני צעדים שברלין עושה, כי כן, רוצה להגיע לניטרליות אקלימית עד 2050, נכון?
נכון, הם רוצים בעצם להגיע למצב שבו, מה שנקרא נט זירו, שהפליטות שלהם, זאת אומרת לא אפס פליטות, אבל שהפליטות של העיר ישתוו למערכות הטבעיות והמלאכותיות שיודעות לקלוט פחמן, אם זה צמחייה, אם זה מערכות מים מתוקים, אין שום כל כך אוקיינוס סמוך, אבל בעצם מערכות טבעיות ומערכות מלאכותיות, אנחנו רוצים שהפליטה תהיה שווה למה שנקלט, בעצם לא להוסיף עוד גזי חממה, הרי עד הוא 2050, ויש הרבה צעדים שצריך לעשות, וחלק מהם הם בעצם להיגמל מאותו פחם ולצמצם אפילו בקצב מהיר יותר במה שחשבו את הגז הטבעי, כי בעצם רק ממש לאחרונה חברת הגז הרוסית הודיעה שהיא מפחיתה לחצי את הזרמת הגז שגם ככה פחתה אל גרמניה, בגלל עניינים פוליטיים, במלחמה, תמיכה באוקראינה וכו', אבל בסופו של דבר זה אולי ידחוף את הגרמנים להאיץ עוד יותר את המעבר הזה לאנרגיות מתחדשות והגירה, על חשבון פחם וגז טבעי.
אבל כך נאמר, מאז יצא מתוק. אנחנו מודים לך מאוד בשלב הזה. דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תרמוס ענק לכולנו. להתראות.
תודה, יום
טוב. בשבוע שעבר נפרדנו מאחד ממבקרי הקולנוע הוותיקים והמוערכים בישראל. הוא יחסר לרבים, אורי קליין, זכרו לברכה. נשוחח עליו עם יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר התרבות. היי, יונתן.
היי, שרון, כן. כן. נפרדנו מבחיר המבקרים.
נכון, מלא שנים, נכון? כתב את אותו הטור בארץ.
המון שנים. אני אומר בחיר המבקרים הפעילים, מכיוון ש... יש עוד מבקרי קולנוע מאוד מחשבים, למשל נחמן אינגבר, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, אבל הוא לא כותב כבר הרבה זמן.
נכון.
וכמובן, נאחל לו אריכות ימים. אני מתכוון שאורי קליין הוא, נפרדנו באמת מבחיר המבקרים הפעילים, מכיוון שאורי קליין השתמש בביקורת הקולנוע או בכתיבה הקולנועית, לא רק בהכרח כדי לתת ציון לסרט.
נכון, למרות שיש לציין, שרק פותחת סוגריים ומיד אני מחזירה אליך, שבתקופה הזו שבה תמיד דנים על עד כמה ביקורת כבר בכלל משפיעה, אני חושבת שלאורי קליין כן הייתה גם השפעה בקרב קהלו.
כן, אני מיד גם אפילו אתן חיזוקים ודוגמאות למה שאת אומרת, אבל אורי קליין השתמש בקולנוע כאומנות שיכולה לדון בכל אספקט בחיים למעשה, כי למעשה, בואי נאמר, שאפשר להגיד על, אם היינו מתחילים לדבר עכשיו על מתמטיקה, מדעים, כל מיני דברים כאלה, לא בטוח שכל דבר שאת מתעסקת במדעים גם משקף את כל החיים. בקולנוע, כשעוסקים בקולנוע, שזאת אולי האומנות עם המרחק האסתטי הכי קטן, כלומר, מה זה מרחק אסתטי? הכוונה כשאתה יושב וצופה בסרט, כמו שאומר פרופסור רמי קמחי, אתה שוכח שאתה כרגע מביט באומנות. עם הסרט טוב.
זה היה מרחק הכי קטן עד משקפי ה-VR כמובן, כן.
כן, לעומת אם אתה מסתכל על ציור במוזיאון, אתה לא שוכח למשך הרבה זמן שאתה בוהה בציור. בכל מקרה, הוא השתמש בביקורת הקולנוע כדי לדבר על החיים, ולדבר על הפילוסופיה של החיים, לדבר על נושאים מאוד מגוונים שמשתקפים בסרטים. והיכולת שלו לעשות את זה הייתה מוטת כנפיים מאוד רחבה של הבנה בתרבות בכלל, לא רק בתרבות הקולנוע, אלא תרבות בכלל, הוא בכלל למד ספרות, כן, הבנה בספרות, בפילוסופיה וכדומה. וככל שהידע שלו היה רחב יותר, ככה הייתה לו יכולת להציב איזו תשתית שעליה הוא יכול להשתעשע ולהשתולל ולדבר על משמעויות כאלה ואחרות של סרטים, כיוון שהוא נמצא על תשתית מאוד רחבה של תרבות, מאוד יציבה. לכן הוא היה יכול לקחת דוגמאות מפה ומשם, להסביר למה, כשהוא היה מסביר למה סרט הוא לא טוב, הוא היה נותן גם קנה מידה. היה נותן קנה מידה לגבי סרטים אחרים שנעשו, על יצירות תרבות אחרות שנעשו, מאיכן זה מועתק, הוא היה יודע הכל, כן? הוא היה יודע הכל.
רוחב ועומק, נכון, רוחב
יריעה
ועומק.
לכן אפשר להגיד שהידע שלו היה הבסיס, כמו שלגשר יש, צריכים שני אנשים, צריכים מהנדס וצריך ארכיטקט, אז הידע שלו היה הקטע ההנדסי, ועל זה היו הפרשנויות שזאת הארכיטקטורה. אתה להבין מה שאני אומר או שהסתבכת?
לא, 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 לגמרי לא הסתבכת. אם היינו נדרשים כן להגדיר את טעמו, מה היית אומר?
וואו, זה בדיוק העניין. אני חושב שהטעם שלו היה מאוד מגוון. אני חושב אבל שהוא לא נתן ל... הוא כן נתן ביטוי לטעמו האישי, אבל אני חושב שזה היה חלק קטן ביחס למסה האינטלקטואלית שהוא הביא, גם אם הוא לא אהב משהו, הוא היה יכול להסביר למה הוא מאוד מאוד טוב. נכון שיש חייבים, אתה יודע, זה הכל מגיע מפוזיציה של טעם בסופו של דבר, אבל אני נתקלתי בלא מעט תורים שלו ששיבחו סרט, למרות שהוא הסביר שזה לא טעמו האישי. אני חושב שהשילוב, אז זה עוד דבר, עצם זה שהוא ידע גם לתת ביטוי להערכה האינטלקטואלית מעבר לטעם האישי, נתן לביקורת שלו מימדים מאוד מכובדים ורציניים, ולכן אנשים התרשמו, יסלחו לי יותר מבקרי הקולנוע, אבל אף אחד לא יחשיב אותם. ולא אותי, ואני הקטן מביניהם. יחשיבו רק, בשנים האחרונות אני מדבר, כן. יחשיבו רק את אורי קליין. ואת מאיר שניצר, אבל מאיר שניצר לא כותב כבר תקופה. אבל אף אחד לא יחשיב את דעתם של מבקרי קולנוע, ואני מעריך הרבה מאוד אנשי מבקרי קולנוע, הם לא חברים שלי, אני יודע שגם חלקם נעלבו ממני, ממה שכתבתי בפייסבוק, אבל אין מה לעשות.
זה קשור גם לפלטפורמה, אני חושבת, גם, שוב, אני לרגע לא מקטינה מעשייתו, אבל הפלטפורמה חשובה פה.
אני חושב שהפלטפורמה התכבדה בו, ולא הוא בפלטפורמה. אבל זה לדעתי.
יפה. ומה אנחנו חושבים על עצם, על, 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 על עצם המוסד? שוב, כשהולך מאיתנו באמת עמוד תווך כזה, אז תמיד צפות השאלות, אתה יודע, מישהו יוכל להחליף אותו, האם יש בכלל צורך עדיין, או צורך בוא נגיד שיש, כי אני בעד אוטוריטות, אבל יש רצון עדיין להחזיק פוזיציה כזו? בעיתון?
אני לא חושב שיש היום מישהו שיודע להחליף אותו. אני חושב שיש מבקרים מצוינים, כמו ארז דבורה ושמוליק דובדבני ורום פוגל. אני חושב שגם הם יסכימו שמדובר במישהו בליגה אחרת. זה גם עניין של הזמן וניסיון ובעתק.
לא, אבל אני שואלת ככלל על ביקורת קולנוע כזאת, שיושבת שם במוסף הזה על עמוד שלם.
את שואלת האם זה חשוב? האם
זה חשוב? כן, אני שואלת האם זה חשוב. שאלה מרגיזה שכזו.
כן, אני חושב שמאוד חשוב. אני חושב שמהרגע שהומצאה היצירה האומנותית, באותו הרגע כבר הומצאה הביקורת. הם הולכים ביחד תקופה. זה מתכתב אחד עם השני. גם אם תגידי לי שאנשים לא קוראים ביקורת, עצם נוכחותה של ביקורת שאפשר לחזור אליה, גם אחרי צפיית הסרט וכדומה, הנוכחות שלה היא חשובה. אני לא בטוח אם היא יכולה להביא יותר אנשים לקולנוע או לא, אבל בלי ביקורת, הלך עלינו. כלומר, הלך עלינו.
כן, בלי דיון תרבותי.
אם יוצר לא ידע, שכשהוא יוציא את הסרט שלו, עלולים להיות מספר מבקרים. עכשיו חבל שאורי קליין לא נמצא, כי זה הפטיש הגדול. הוא ידע שהסרט שלו עלול לחטוף חזק, גם אם רק שלושה אנשים קוראים את זה, הוא פחות התאמץ. ביקורת הולכת איתנו מהילדות ועד המוות. אנחנו משתפרים רק כשאנחנו יודעים שיש לנו ביקורת. גם עליי יש ביקורת.
אנחנו צריכים לחתור לסיום, יונתן, והבנתי שיש לך גם המלצה, נכון?
בהחלט. אני ממליץ לבעלי עצבים חזקים, לסרט דוקומנטרי מחריד, כלומר בתוכן שלו, שנקרא במעגל סגור, אבל זה סרט מצוין שעשוי על הפיגוע הנוראי שהיה בסרונה בתל אביב. זה בעצם הפיגוע המצולם ביותר שהיה בישראל, כי פשוט האזור ההוא היה מאוכלס באין ספור מצלמות מכל הכיוונים. זה סרט לא קל, אבל זה סרט חזק מאוד.
מה המשמעות שיש לעצם ריבוי התיעוד בהקשר הזה בחצי משפט?
למעשה כל הסרט בנוי על התיעוד של הפיגוע. ולמעשה אנחנו הרבה פעמים שומעים על פיגוע ואנחנו שוכחים מזה, אומרים טוב, לא ראינו, לא שמענו, שכחנו. הסרט הזה מראה תיעוד של צעד אחרי צעד מה קרה בפיגוע. אני מזכיר שני החבר'ה המחבלים שהגיעו עם חליפות של עורכי דין, עם תיקי ג'יימס בונד, ישבו שם באחד בתי קפה הפופולריים, ופשוט מוציאים רובה ומתחילים לראות לכל הצדדים. עכשיו, יש שם פשוט רגעים מדהימים של אזרחים ישראלים אמיצי לב, שפשוט קמים ומנסים להרביץ למחבלים כשהם מוחזקים רובים, זה פשוט לא יאומן. זה לא לכל אחד, אבל למי שמסכים לראות את זה, זה לשבת באפקט פעור מול תיעוד של אחד ממעשי הזוועה הנוראים שהיו בתל אביב, וזה לא סרט סנף, כלומר, זה לא עריפת ראשים של דאש.
אז תודה רבה לך, יונתן, גם על הדברים היפים שאמרת על אורי קליין, זכרו לברכה, וגם על ההמלצה על במעגל סגור של טל ענבר. יונתן גת, מרצה לתרבות, מבקר תרבות, להתראות.
תודה, ביי ביי. ביי.
ההיסטוריה המטורפת של העולם עם ערן מנהר, עורך ומגיש הסקט מנהר הזמן. והיום נשוחח על אגדה ששמעתי לאחרונה מישהו מכנה אותה נקמת הפרילנסרים. הלא הוא סיפור החלילן מהמלין. אבל נשמע כרגיל מערן מנהר את הסיפור האמיתי מאחורי הסיפור. היי.
מה העניינים?
בסדר. למה אתה לא פה? למה אתה לא פה יושב? לא היה לך טוב לשבת פה?
היה לי נהדר לשבת שם, אבל את יודעת מה? אולי צריך לעשות את זה עוד פעם.
טוב, בסדר.
אולי. טוב, את זוכרת את הסיפור על החלילן מהמלין? המלין.
המלין, אוקיי.
המלין, כן.
בוודאי.
את זוכרת את הסיפור, מכירה את הסיפור?
כן, כן, בטח. הביאו אותו לג'וב של להוצטח בראשים, הצליח בג'וב, לא קיבל את הכסף, ואז הוציא משם את הילדים.
אז בואי ככה, בואי נוסיף טיפה פרטים למי ששכח. אנחנו מדברים על גדת הנהר וסטר שבסקסוניה התחתונה בגרמניה. בשנת 851 הוקם שם המנזר, וסביב המנזר הלך והוקם יישוב קטן, ובתוך 300 שנה היישוב הזה הפך לעיירה קטנה וחביבה שכינתה את עצמה המלן. המלן גרמנית, אז היו הייתה עיירה בשם המלן. זאת אומרת, גם היום יש המלן, אבל כולם מכירים אותה בתור המלין, וב-1284 קרה שם משהו מוזר. העיירה סבלה ממכה של חולדות. מה זה סבלה? היא קרסה. מדי יום ביומו הגיעו אל עיר הנהר הזאת דוברות, סירות, עמוסות בחיטה ובשעורה, והם הוכסנו בממגורות העיר, והם המתינו לתורם להפוך לקמח עבור תושבי העירה, ואך בראשי סקסוניה חגגו, והתרבו כמו חולדות. עכשיו, אין בעיה עם חולדות, אבל עם החולדות גם הגיעו פרושים ועוד מטרדים נוספים.
נדמה לי גם שבסדר להגיד שיש בעיה עם חולדות. נדמה לי ש...
לא, אני חושב שיש בעיה עם חולדות. חיה בסך הכל די חביבה. לא, אפילו, למען האמת, אני חושב שאפילו בניגוד לתפיסה היא אפילו די נקייה. העניין הוא שאר המטרדים שמגיעים עם החולדות, והעניין הוא שפשוט החולדות אכלו את כל החיטה והשעורה.
כן, זהו. למשל, זאת בעיה. זאת
הבעיה, כן. אז החיים באמת הפכו שם בלתי נסבלים, והתושבים המיואשים לא ידעו מה לעשות, אז הם הוציאו קול קורא, והם הודיעו שמי שיצליח למצוא פתרון לבעיה, יקבל 1,000 מטבעות של זהב, רק להיפטר מהעכברושים האלה, ובמקרה, בדיוק למחרת, הגיע להמלין איש בשם, איש מוזר מאוד, כן, לבוש בגדים צבעוניים וצעקניים, מאוד לא אופייני, וטען שהוא לוחד חולדות נודע, והוא אמר, אני אטפל לכם בחולדות, מורת הסכום הנאה, כמובן.
כן, אתם בטח זוכרים ששמתם מגנט על המקרר, וזה
אני. בדיוק, בדיוק. ולכן, התושבי העירה, כי זה כאילו נפל להם מהשמיים, והם שלחו אותו לעבוד, וכל מה שהוא עשה, היה להוציא חליל מאחד הכיסים, ולהתחיל לחלל. ואפשר, אני יכולה לדמיין את מבטי ההשתאות של תושבי העירה, שהוא ככה, מכל חור אפשרי, פתאום יצאו עכברים וחולדות, והלכו אחריו כמו מאופנתים, והוא הוביל אותם אל גדת הנהר וסר, וממנה הם זינקו כל המחרסמים אל מותם בטביעה במי הנהר. ואז חוזר האיש אל העירה ודורש את התשלום שמגיע לו, כי דיל זה דיל, אבל ראש העירה היה כנראה טיפוס לא משהו, ואחרי שהוא צחק לו בפנים, הוא נתן לו בסך הכל 50 מטבעות, מתוך 1,000. את החלילן זה פחות הצחיק, אז הוא עזב את העירה בזעם, אבל אחרי כמה ימים הוא חזר, בדיוק כשהמלין חגגה היום חג, ואת הנקמה שלו הוא הגיש כרגיל, קר, ממש קר, בגלל שזה היה חג, אז כל המבוגרים היו בכנסייה, והחלילה נסתובב ברחבי העיר, לבוש בירוק הפעם, וניגן בחליל שלו מנגינה מסוג אחר, מנגינה שמשכה את כל הילדים, רק את הילדים, מכל הבתים ומכל החצרות ומכל מקום אפשרי, 130 ילדים רצו אליו, דילגו, רקדו, וממש כמו עכברים, הם הלכו אחריו, כאילו היו מחושפים, והמשיכו ללכת עליו, וגם אל מחוץ לעיר, ואל מעבר להרים, ונעלמו איתו לעד. כולם, חוץ מילד חירש אחד, ילד עיוור אחד, וילד פיסח אחד. זה הסיפור, שזה הפך ברבות השנים לאגדה. במשך מאות שנים, אגב, חוץ מהמלין, לא באמת ידעו על הסיפור הזה. האחים גרים שאספו סיפורים, סיפרו אותו מחדש. ונראה, אם את חושבת על זה, שאין לסיפור הזה שום מוסר השכל, נכון? כאילו, זה סתם סיפור מפחיד.
כאמור, לא. כאילו, תשלם לבן אדם. תשלם לו ותשלם לו בזמן. אני חושבת שזה מוסר השכל של הסיפור הזה, ערן.
מוסר השכל הוא דיל זה דיל. ובכל זאת, הסיפור הזה מהלך אימים על מי ששומע אותו כבר עוד מעט 750 שנה. והסיבה הטובה היא שזה פשוט סיפור אמיתי. כי משהו מאוד מאוד טראומטי קרה בהמלין ב-26 ביוני, יש אפילו תאריך, 1284. זה נחרט בתושבי בזיכרון של תושבי העיירה, הוא גם אפילו נחקק על קירות הזכוכית הצבעונית של הכנסייה המרכזית בעיר, למרות שהכנסייה הזאת כבר חרבה לפני כמעט 400 שנה. על אחד הויטראז'ים שם כתוב כי באותו היום הגיע אל העיר חלילן צבעוני ולקח איתו 130 ילדים. זאת אומרת, משהו קרה בעיירה הזאת, ובגללה נעלמו כל הילדים מהעיירה. ככל שהלכו השנים וחלפו, ככל שהמאות התחלפו, הסיפור עבר אבולוציה. בהתחלה, כאמור, הוא לא יצא מהמלין, אבל רק במאה ה-15 הוא הצליח לפרוץ ולצאת אל מעבר לגבולות העיר. הפעם נוספו לו עוד אלמנטים. למשל, החלילן היה יפה תואר, הוא היה נפוש יפה, נוסף לו גיל, הוא היה בן 30. החליל שלו הפך להיות חליל כסוף. במאה ה-16 נוסף לסיפור אלמנט חדש, עכברים. זאת אומרת, בסיפור המקורי בכלל לא היו עכברים או עכברושים או כל מקרסם, מחרסם אחר.
רק בעצם רק הייתה לקיחה של הילדים?
זה... רק כן, בא איש זר ולקח 130 ילדים איתו. אני מזכיר שאירופה במאה ה-16, 1500 פלוס, סבלה קשות, היו מגפות קשות, המגפה הקשה ביותר המוכרת היא הדבר, ובהפצת המחלה הואשמו החולדות שסובלות מיחסי ציבור רעים עד היום. ותיאוריה נוספת ננסה להסביר את כל הסיפור הזה על ידי להטוטים לשוניים, אולי הסברה שהביטוי ילדי המלין לא מתייחסת באמת לילדים, אלא לצאצאים של התושבים, או באופן כללי לבני המקום, ואז תושבי העיירה הם בני המלין, ילדי המלין. אז על פי התיאוריה הזאת, בני הישוב פשוט עזבו אותו ועברו למקום אחר. עכשיו, רבים בכלל מהתושבי העיירות באזור הזה של סקסוני התחתונה, מה שנקרא היום אזור בצפון גרמניה, רבים מהתושבים באזור הזה התיישבו במקום שהוא היום פולין. ככל הנראה זה צעירים שמתחילו את החיים העצמאיים והיו חסרי תעסוקה, ואז הם מאגרים כדי להתחיל חיים חדשים במקום חדש, ואז בעלי קרקעות, בעלי עסקים, מפעילים כאילו headhunters כאלה שמחפשים ומגייסים כוח אדם ברחבי גרמניה. אבל אולי התיאוריה המעניינת מהכל היא הסברה לפיה בעצם כל הילדים האלה, שהיו באמת ילדים, הצטרפו למסע צלב.
מסע כן, צלב מסע של הצלב ילדים. של הילדים, כן.
והסיפור שלהם, לא יודע אם נשאר לנו עוד זמן, אבל הסיפור שלהם הוא מטורף ומרתק למדי. יש לנו עוד קצת זמן, אפשר לספר אותו.
בקצרה מאוד.
קצר, אז אם לא, אז זה בסדר. אפשר
לא, אבל צריך להגיד שהסברה היא שהם נלקחו בעצם על ידי מנהיג של קאט, נכון? פחות או יותר.
זהו, כמעט, קודם כל בואו נתן את ההפניה המתבקשת, הפרק ילדי העכברים במנהר הזמן, כל הסיפור המלא מסופר שם.
אוקיי.
עכשיו על קצה המזלג, אנחנו מדברים על שנת 637, ירושלים, כל המרחב פה נופלים לידיהם של הכובשים המוסלמים, האימפריה הביזנטית מאבדת את הפרובינציה החשובה ביותר שלה, פלסטינה פרימה, ועל פי העדויות, הכובשים בעצם שהגיעו מפרס, הרגו, רצחו כמעט 100,000 נוצרים רק בירושלים, הרסו את כנסיית הקבר, החרימו חתיכת עץ שעל פי האמונה הנוצרית הייתה השריד האחרון מהצלב שעליו סבל המשיח, והאימפריה המוסלמית המשיכה להתרחב, והגיעה עד צפון אפריקה, עד צרפת בעצם, ספרד וצרפת, והנוצרים לוחמים באמת מאוד מאוד ארוך וקשה, על חזרה לירושלים, על שחרור השטח של ארץ הקודש, וכדי לשחרר את ירושלים, הנוצרים היו צריכים להגיע אל הלבנט, והם הלכו ברגל. מסעות, מסעות הצלב, זה מסע, שסמל הנצרות כן. מול העיניים, זה מסע
אבל צלב. אבל מה עם הילדים?
יפה. עכשיו, בסיפור הזה, ספציפית של הילדים, יש שתי עדויות שונות. אחד, ילד אחד בצרפת שחלם חלום, אבל לא בטוח זה בצרפת, זה בגרמניה בכלל. מקורות שונים מבלבלים, בכל מקרה סיפור דומה, ילד שרואה חבר, חבר האולטימטיבי, ישוע מנצרת, שמורה לו לצאת ולהוביל מסע צלב, ולהמיר את דתם של כל המוסלמים בארץ הקודש לנצרות. לא כל חלום של ילד עילה זה עילה למהפכה, אבל על פי הסיפור הזה זה לא היה סתם חלום, כי הילד מתחיל לעשות סדרה של דרשות ומספר על החלום שלו, וגם עושה כמה ניסים, מה שמקנה לו 30,000 עוקבים, ילדים, צבא של ילדים.
מה זה 30,000 עוקבים בימינו? זה לא כך הרבה.
לא הרבה, אבל כשמרק ילדים והם הולכים ברגל מאזור צרפת או גרמניה אל המזרח התיכון, על הרים ושלגים ותלאות ועניינים וניסים בדרך, אז הסיפור הזה הופך להיות קצת יותר מורכב,
נכון, את השאר יצטרכו באמת לשמוע אצלך בהסקט מנהר הזמן, שכן זמננו תם.
ידי העכברים, הפצות וברשת.
תודה רבה לך, ערן מנהר.
יפק.
זהו, תמה עוד תוכנית שלנו כאן, שלושה שיודעים, אחרינו גם כן תרבות, אז יישארו איתנו. העורך שלנו, רז חסון, המפיקה אלכס לוי קרל, הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שניתן להאזין גם לשידור החוזר שלנו בשעה 20:00, או להאזין לנו כהסקט. אפשר גם לחפש אותנו בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. עד כאן, נפגש מחר, ביי ביי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.